להסביר איך לומדים פה מחשב ישראל, וזה אולי היה הדבר האחרון שעניין אותם. ואז אמרתי, יש שאלות? לא נעים לי לשאול, אבל אם כבר הגענו לפה, אתה מבין ש... רציתי לשאול, למה יש מתנגדים לרב שגר? אתה יכול להסביר? והייתי נורא משעשע מזה שעם כל המתודולוגיה ועם כל המדף של המדריך הפדגוגי, אני לא אתם תכלס מהחיים, לא? אז אני אגיד לכם מה שאמרתי להם, ש... להערכתי לימוד לפי ספרים בתחום שהוא לא גמרא, לרוב האנשים לא מתאים, אנחנו מנסים פה ללמוד לפי נושא, ונושא השנה זה הצמצום, כן, מתוך מחשבה שאפשר למפות את כלל הנושאים במחשבה, השקפה, קבלה, אמונה, כל אחד שרוצה לקרוא לזה, לעשרה, 12 נושאים מרכזיים. בשנה אנחנו לומדים על הצמצום, התחלנו מתנך, מדרשים, רמב"ן, רמ"א, כארי, מקובלי איטליה הגדולים מתחילת המאה ה-17 שחלפו, האם הצמצום הוא כפשוטו או לא. מה זה הצמצום? הצמצום שהקדוש ברוך הוא, וזו שאלה שכל אדם צריך להיות מוטרד, האם הכוס שניצן שותה היא אלוהים? מה האפשרויות? אם אני אומר שכן, צריך להתפלל אליו, אל הכוס הזה. אם אני אומר שלא, נמצאתי אומר שיש מקום שהוא לא אלוהים. לתתר פנוי מיני. אלא מה? מה אני אומר? מה זה הכוס הזאת? זה התעללות מיוחדת לאוכל. מה זה הכוס הזאת? או מבקר. מה זה הכוס?
מה?
כן.
מה
הכללית
זה כן, אבל יש לך
סיכוי
לא להתפלל.
נכון. כלומר, אכן זה אלוקים, אלא מה? למה לא זה? למה אני...
זה גם אלוהים, זה גם...
שנייה, שנייה, זה אסכולה אחרת, רגע.
יש את הציווי, זה גם אני אומר אפשר גם מצד הבנייה של האדם, אני לא מסוגל לזהות אותו בזה.
שתי טענות. טענה אחת, אכן צריך להתפלל לכוס, אלא שיש איסור. אם הייתי מפקיע את האיסור, הייתי מתפלל לכוס. ברוך אתה, השם,
אלוקה.
זה חקירה, למה אתה מתפלל?
ישבנו על זה, הגענו לסקנה עם גיטרה.
זה כמו חקירה עם קרמבו, זה המזונות או שהכל, אני מברך לאלוהים, זה הקפה או הכוס, בסדר, חקירות של אחרונה. אבל לכאורה, אם אפשר, הייתי מתפלל לכוס, נכון? כוס אגב, אם אתה לא שמת לב, כמעט לי אלוהים. 86, תחשבן, אני לא סתם עשיתי. או, אתה אומר...
שגם הכוס, גם דברים אחרים, אני מתפלל רק לכוס, אני מפספס הרבה, כל הקוסמוס, כל הרבה, ויותר מזה.
ולכן, אכן, יש פה גילוי אלוקי מסוים, אבל אני לא רוצה להכניס אותו אל הספציפי, ואני משחרר. אגב, למשל, יש טיעון של מוסלמים כנגד יהודים, איך אתם מאפשרים לשים עריות בבתי הכנסת, נכון? פה אין, פה אנחנו מחבירים. רוב בתי הכנסת של האשכנזים יש עריות, בפרט אם זה אתה בא לסבא וסבתא והם גרים באיזה בית כנסת שם בבבלי, יש עריות על ארון הקודש. איך? אתה מתפלל לאריה. אז מוסלמים, יש על זה הרבה שיג ושיח, רואים במאה ה-16 מול מרן רבי יוסף קארו, איך אתם, יש לכם עריות? כלומר המוסלמי תופס את עצמו שהוא אל מוג'הדין, הוא יותר מייחד, יותר מייחד מאשר אנחנו מייחדים. עכשיו השאלה הזאת, המשחק הזה, זאת בעצם השאלה שמטרידה, מה זה הצמצום? האם פה יש אלוהים, אני רואה אלוהים, או שפה זה עזב אלוהים את הארץ, הוא לא נמצא פה? מה אני רואה פה? ייצוגים שלו, שאריות שלו, ניצוצות שלו, אולי גם זה לא, נכון? זה לעולם שאלה שאני מוטרד ממנה, מה בעצם העולם הזה שאני רואה? עכשיו, זו שאלה שמטרידה מאוד בווילנה לפני 220 שנה. האם מותר ללמוד רמב״ם בשירותים? אם אני אומר שמלוך כל הארץ כבודו ולת אתר פנוי מיני, גם בשירותים, אלא מה אתה יכול להגיד? יש איסור, נכון? או... נישט סבא שלי אמר, זה לא מכי בדיקר, זה לא מכי בדיקר. פעם אמר לי, צריך ללכת עם מחולצה ומכנסיים בשבת. אמרתי לו, למה? זה לא מכי בדיקר, ללכת בחוץ, מה אתה? הלך כדורגל. יש דברים שהם כאילו מובן מאליו, אבל באמת אפשר ללמוד רמב"ם בשירותים.
כותב נפש החיים בשער ג' פרק ז', מה פתאום? ואת כל מתקפת החסידות, כנגד החסידות, בכינון ישיר ומכוון לסוגיה הזאת שהחסידים חושבים שאפשר לדבר על מלוא כל הארץ ולא מבינים שזה רק לגדולים. גם לקטונים הם מדברים, אם אתה מתעסק בזה, ממילא אתה מגיע לאבסורדים. רגע לפני שהדיון הזה על צמצום כפשוטו או לא מגיע לחסידות, וזה הרי הסיפור בין נפש החיים לאדמור הזקן, זה הטירוף שבדורות מאוחרים נסים לעשות שלום קצת. אנחנו נראה במכתב מאליהו חלק חמישי שהרב דסלר אומר, לא, גם אנחנו כמו חסידים. נראה שהאדמור המלובביץ' האחרון בשערי אמונה אומר לך, לא, גם אנחנו כמו המתנגדים. יש איזה ניסיון לטשטוש הגבולות שיוצאים נגד זה כל מיני גדולי ישראל. למשל בדור האחרון הרב, נגיד את השם, הרב זילברמן, שלמה זילברמן, רבו של מחותנו של אריק איינשטיין, זה שהחזיר את אורי זוהר בתשובה, היה הרב זילברמן, לא, זה זילברשטיין, זילברמן מהרובע, והוא אמר, מה פתאום? אנחנו פחסידים, זה לא אותו דבר, אנחנו באמת סוברים, יש איזה מקום להסבור שאנחנו חושבים כפשוטו. על מי הוא נסמך? על בעל הלשם, סבו של הרב אלישיב, ששבוע שעבר למדנו מפורש, אומר ודאי כפשוטו. ואנחנו רואים ש... ולכן המוטיבציה ללימוד התורה מה היא? אני לומד תורה כי בעצם אין פה עזב השם את הארץ. האופציה היחידה שיש לנו להיפגש עם האלוהי דרך התורה. התורה היא המדיום היחיד ששם, כי אפשר לתפוס, זה קדם, תף, תף, קוף, עין, ד' דורות להוויה. בתורה אני יכול לפגוש את האלוהי, אבל כל הזירה הזאת...
גם בהסברים שאתה רוצה להסביר איך המפגש כזה יכול להיווצר דרך התורה, אתה חייב. בעצם זה רוכב נראה לי על המחלוקת של צמצום כפשוטו או לא, כי...
כמובן.
מה יש בתורה שהיא מיוחדת מול שאר הדברים, כאילו גם מה?
אז התורה היא לעולם תהיה מופקעת מהמציאות, ולכן אני גדלתי על האתוס של שכל של תלמיד חכם, הפך שכל של עם הארץ. אני זוכר את עצמי מתקשה בשאלה, רבברום שפירה אומר לי, לא תחדה מרכזית, שאלת אנשים, מה שהם יגידו לך, האמס הפוך. כלומר, מה האתוס? הוא אמר את זה לא רחוק מרצינות. העולם הזה שבו אין אלוהים, צמצום כפשוטו, עובד בחוקים הפוכים לחלוטין מהמרחב התורני, ששם הצמצום הוא לא כפשוטו. ולכן, וזו התפיסה אני חושב גם היום, סביב הגיוס, מה הלחץ? תשחרר את האנשים, יעבדו,
יצאו לעולם. סכנה גדולה?
לא, אבל מה הסכנה? אתה יכול להגיד שזה פוליטי וכו' וכו'. העולם זה מציאות שבה בהוויה הזאת אין אלוהים, ולכן אני לא יכול להכניס אותך, להעביר אותך מממד שבו צמצום הוא לא כפשוטו, שזה בתורה, למרחב שבו צמצום כפשוטו. אתה קורא אגרות של הרב שך, זה האתוס. ברחובות יש נחש הקדמוני, איך אתה יכול להתגבר עליו? לברוח לתורה. בתורה אתה בעצם הופך להיות קודם הצמצום, או בלשון אחר צמצום לא כפשוטו, אבל בהוויה הרגילה אי אפשר. ולכן תקראו את פה ושם בארץ ישראל, השנאה הגדולה ביותר שרוכש החרדי זה המזרוחניק, המרכזניק. זה מה שהמרכזניקים לא מבינים, חושבים שהם שימו כיפה סרוגה שחורה, זה יעזור. לא יעזור. למה לא יעזור? וזהו עמוס עוז כותב נפלא ופה ושם בארץ ישראל, אתה מכיר את זה מיכאל? אני אביא לך, אתה חייב לקרוא אישית, אתה חייב לקרוא משהו, זה נותן את כל התורה כולה של הציונות אחרי מלחמת יום כיפור ועד היום. פשוט הוא עושה מסעות, 12 מסעות מדד הרב הראשי האשכנזי, הלא זה עמוס עוז, בלי הרב הראשי הספרדי, הלא זה א' ב' יהושע, נוסע בארץ, רגע גרוס מנסה לחכות אותו וחיוך רגדי, וזה לא כל כך עובד, זה פנטסטי.
זמן הצהוב
עוד יותר, ונכון. והוא מגיע למאה שערים, וכל השיג ושיח, יש שני פרקים על אופרה, ששם עמוס עוז צועק, איפה הסופרים שלכם, איפה המשוררים
שלכם.
זה היה יפה אצל חגי סגל, לא? כן, זה כתבות, עכשיו זה 40 לגוש אמונים. עכשיו, הוא מגיע למאה שערים, הוא בטוח שמאה שערים ישרים קו עם המרכזניקים, שניהם עם ציציות וסקנים. אמר לו, אלה גרועים מהסמך מהם.
למה עושה זה לא כל כך מבין, הבחור מחולדה, מה זה סמך? מי נגד?
הם חושבים שאפשר לפגוש את הקדוש ברוך הוא באדמה.
לא מתחיל.
גוש אמונים בעצם, הוא...
מה אומר? שהצמצום לא כפשוטו, אלוהים נמצא בכל, שורה בטבע, זה קצת פנתאיסטי, קצת שפינוזיסטי, ויש בזה, יש איזו אנרגיה, איזה אירוס כזה, אני זוכר תקופות שהייתי הרבה ביצהר, המון בחורי ישיבות מסתובבים בגבעות.
תמיד אמרו לי שרק דרך התורה אני יכול לפגוש את אלוהים, עכשיו אני במשבר, פתאום מישהו אומר שאפשר דרך הכלבות, אפשר דרך ריקוד, אפשר... לא משנה, זה גם המשיכה של הרבה בחורי ישיבות תורת הרב שגר, שאני אומר לך שאפשר לפגוש את אלוהים לא רק ב... בסנהדרין.
וזה בעצם השאלה, האם הדבר אפשרי או לא אפשרי.
אם אני חוזר לאיטליה של המאה ה-17, בזאת המחלוקת של רבי מנואל חייריכי מצד אחד שאומר צמצום כפשוטו, לבין רבי יוסף אירגס שאומר צמצום לא כפשוטו, בדרך חלקו מהם הכל התפצל. רמח"ל מצליח, וזה אני חושב מה שנדרש כל יהודי שיצא משיבת שיח, לפורר את הבינאריות. זוכר שאני השתעממתי,
ידעתי יש גושניקים יש מרכזניקים,
הוא אומר גובה העיניים, הוא אומר גובה הגרטל, הוא אומר... לפורר את הבינאריות, אני חושב שרמח"ל מצליח דרך השפה החדשה לפורר. כלומר, כל עוד אתה בתוך השיח הקבלי הקלאסי, הרגיל, שזה במובן מסוים מה שמקובלי איטליה הראשונים המשיכו את השיח של הארי, אז אתה בחקירות, כתוב צמצם עצמו, מה אני עושה? צמצם עצמו. אני לא רוצה לעשות כמו הבן איש חי שלקח טיפקס ומחק, את עצמו הוא מחק, ככה זה מופיע בדעת ואמונה, ספר של בן ישחי. ואז אני תקוע, מה זה עצמו? העוצמה לדעתי ברמח"ל תמונה בכך שהוא מצליח
לייצר שפה משלו בתוך השפה הקיימת, ואז יש לו חופש.
כלומר, הוא מכיר את השפה, וזה ראינו בשבוע שעבר, דיברנו באדיר במרום בחלק ראשון, מאמר מצחה דגלגלתה, מדבר על הרצון. מה זה רצון? כשאני מדבר על צמצום, לעולם הצמצום הוא הכנסה לתוך סד של האינסוף, שהאינסוף, איפה אני אינסופי?
ברצון. אני רוצה להיות גם פה וגם שם, אני לא יכול. אתה רואה את זה אצל ילדים. הוא רוצה המון דברים שבעולם הזה אי אפשר להכיל, אבל לאט לאט להיות מבוגר, זה הכאב בלבגר אנשים. לצמצם אותו, להגיד לו, תשמע, אתה לא תוכל להיות גם זמר, גם שחקן כדורגל, גם רב ראשי, גם שיהיה לך קרקס, גם להיות שחקן כדורסל, גם להיות מורה לתופים. כל זה אני מביא לכם מאתמול.
לא, אתה צריך להחליט שני דברים.
זה נורא. לשכנע את הילד שלך שאי אפשר לעשות הכל זה דבר נורא. נגיד אצלו, בוקר הוא מתחתן איתה, אחר צהריים איתה, ערב איתה, נכון? זה ממש קודם מתן תורה, אדם היה פוגש אישה בשוק, רוצה...
ילד הוא קודם מתן תורה על אמת. לך זה נשמע, מה? זה שתחתן?
או שזה מעניין שקודם מתן תורה, כאילו התורה הגיעה צמצום.
זה
נמרת.
דווקא,
מה
שדיבר לו
שדווקא התורה באיזשהו מקום זה הצמצום שלא כפשוט תורה.
בסדר, אבל...
לא, סתם...
מעניין.
טוב, בסופו של דבר ניתנה לעם אחד, זה כן צמצום. לא משנה איך להסתכל על זה.
זה צמצום, ונשים וילדים ושוטים וקטנים, שזה רוב עם ישראל, לא שייכים. נכון? ממילא אתה נותרת עם בודדים. עכשיו, המקום הזה של הרצון, זה מאוד העסיק, אני פה עכשיו לפניכם, בכלל זה מעסיק, נורא מעניין לקרוא שפינוזה,
הוא נמצא באמסטרדם, בהולנד,
אבל איטליה והולנד ממש כרוכות וקשורות זו בזו, ואנחנו רואים שהשפה זה הסיפור. כלומר, החרם, כן, רוח השם אשר הייתה על העדה האמסטרדמית, תמשיך. לא יודע בשום שלב אלי, דעת אלוקים, לא?
לא יודע.
טוב, שחר. הרב קוק, כל מאמר דעת אלוקים, כותב כנגד שפינוזה, תפיסה פנתאיסטית שלו, ומחדש חידוש, אנחנו לא חושבים שהכל אלוהים, הכל בא אלוהים. ובאותו זמן, באמסטרדם, תחילת המאה ה-17, אנחנו הכל מאה ה-17, בעצם למה המאה ה-17 כל כך מרתקת? כי מתחילה המודרניזציה. מתחילה המודרניזציה, יש רפלקטיביות, אני יכול לשאול מי אמר שאני קיים. בתוך חברה שכל מה שהיא צריכה זה לגמור את היום בלי למות מרעב, אין את הזמן לשאול מי אמר שאני קיים. יאללה תעבוד. לא תעבוד, לא יהיה. עוד יהיה קיים, זה גוף ההוכחה. כאילו, החקירות שמי אמר שאני קיים וקוגיטו, זה מוכיח שהאנושות עוברת. איזה שהיא זמן. ויש אמצעים. עכשיו אני יכול לחקור, מי אמר שאני קיים? תוכיח. זה לוקסוס. האנושות נכנסת לשלב הלוקסוס. שזה לדבר על טכנולוגיה, שזה לדבר על מודרניזציה. זה התהליך שקורה בצרפת, שבעצם מביאים את כל העבדים מצפון אפריקה לצרפת, והם בונים את הפסאז'ים. ומה אנשים עושים לעת ערב? רואים את זה באקספרסיוניזם, גם בציור וגם בספרות. מה אנשים עושים? הולכים לגלריות. כלומר, אם בעידן עבר, מ-14, 15, 16, אם היית רוצה לראות ציור, בדרך כלל האיקונות של מריה וכל דעימי, מה היית צריך לעשות? להיכנס אל ארמון המלך, נכון? רק שם היה
כנסייה,
שלב מעבר כנסייה. גם בכנסייה לא היה להם כסף תחזק מישהו, למלך יש צייר או שני צייר. כנסייה מעבר 16, עכשיו אנחנו מדברים 17, בעיקר 18, יש גלריות. כלומר, כל אדם יש לו מקדש, עשו לי מקדש. עד היום אדם הולך למוזיאון ישראל, צריך להיות בשקט. איכל, נכון? זה איכל. ולא יכול סתם לצעור. עשו לך, יש סודרנים.
כן, אני לא אומר, אני חושב על זה.
אני לא אומר, נכון? היה תערוכה של החרדים במוזיאון ישראל, על חסידים. אנחנו נראה בסגיו. אז ההסדר איתם היה שהסדרנים הם מהחצר, והם מתחייבים, הם סוחרים את המקום. כאילו, אם יש סדרן, רוב החסידים שבאים לראות את הארוחה לחסידים לא עוברים. מדברים בקול. צבע קשה החוצה. הם מדברים פתאום בפלאפון. יש לו איזה שידוך, יש לו איזה עסקה, הוא צריך לקנות רחוב, למכור רחוב, יש איזה פשוט. זה לא עובד במוזיאון ישראל. זה תנועה אחרת. נגיד, זה שאתה נתחתי בכנסת חבדי, בסדר, חוויות מהשבת האחרונה שלי. הם משתחווים לאבל ולריק, מה... קורא בריק?
יריקים.
יריקה. כל המחביר הרי זה משובח. במוזיאון אצלנו זה לא. יש פה שיח אחר, כן? לפעמים זה נורא מביך, פלו בחבד. כולם נוקים מהרצפה. שווה להיות מנקה שבכנס חבד. עכשיו, המקום הזה שפתאום יש זמן, פתאום אני יכול לשאול מי אמר שאני קיים. אני יכול לשאול על הרפלקסיה. איך זה מתבטא? גם אצל יהודים. פתאום אדמור הזקן כותב ספר ואומר, תשמע, זה ספר, זה נקרא ספר התניא. המצוקה שלי זה שאני חי חיים דתיים ואני לא מזדהה איתם. זאת אומרת, לא מזדהה, אני צדיק. כן, הוא מתאר את זה פרק י' ב'. ממש, זה כל כך נוגע ללב. לא עושה עבירות. נכון? מימיו לא עשה עבירה, אם יש דבר כזה. אבל...
לא יעשה.
לא יעשה. אבל מה? חבוד. למה הוא לא צדיק?
כי עדיין יש לו את ה... הוא לא הפך את... הוא לא חלל בקרבו. הוא לא הפך את ה... כאילו יש לו עדיין משיכה. הרע נוגע בו באיזשהו מובן. נמשך אליו.
זה... כן, פעם תיארתי את זה. ש... זה נורא ויזואלי. אני זוכר אפילו ראיתי בשיעור א', עשינו ניסויים כאלה. אתה שם שטר כזה בתחנה מרכזית. אחד עובר ולוקח, אחד עובר ולא לוקח, בסדר? זה שתי הקצוות. לוקח או לא, זה בינארי. עכשיו, אם אתה לקחת, אז יכול להיות שאני אבוא ואגיד לך, תשמע, זה נפל לי, אחי. תגיד, טוב, סליחה. או שאני יכול להגיד לך, אתה לא מתבייש, אחי? אני באתי לקנח את האף, נפל לי 200 שקל לתמרים, סברנים, ומעכבים אותך, ואתה אומר, מה פתאום זה נפל? יש לך המון המון סיבות לא להרים את זה. עכשיו זה לא על הרצפה, זה באחד השולחנות.
רגע ישב שם מישהו, עוד רגע הוא יחזור.
הבינוני זה אחד שיש לו את האירור לקחת לרגע,
הוא לא לוקח,
זה עובר בו לשנייה,
זה בינוני,
יש בו מאבק על העיר הקטנה.
אבל מור זקן 118,
מה זה ספר התניא? ספר החסידות השיטתי הראשון והיחיד ברמה כזאת, זה שאלת הזהות. כלומר, אני לגמרי בזה, אבל בתוכי אני כל הזמן במאבק, אני לא לגמרי. כן, זה הרבה פעמים מצוקה של בחור שיודע שהולך טוב איתה, אבל הוא לא יודע להסביר לעצמו למה לא, אבל זה לא. אבל זה עונה לכל הקריטריונים, כל המאזנים, כל מה שאתה צריך למלא באותיות קטנות, הכל שפויה, כיפית, בדיוק בתוך אותו עולם. איך חי לימד אותנו פה שהוא יתרס באותה שפה דתית, כל הקריטריון שאתה עושה לעצמך, ולא. למה לא? כי יש משהו שלעולם הבינוני לא מצליח להיות מזוהה.
הוא שואל את עצמו, מי אני?
זה שאלה שמתפתחת, היא תוצר של עולם מתקדם, שבו אני יכול לשאול באמת מי אני.
אוקיי, אז אתה אני אגיד, יעזור לנו או לא יעזור לנו, שבעצם מדובר פה על חסד.
זה לא בכוחך להיות צדיק. וזה גם משהו מאוד מרגיע. משחרר. אין לי סיכוי להיות צדיק.
בוא נחיל לעבוד, בוא נראה מה עושים.
צדיק במובן שנתניה, אין לי סיכוי. עכשיו, למה אין לי סיכוי? כי אם יש אתה, זה לא מחלקים הרבה הקצרות בדבר כזה.
אז רוב הישבים פה אין להם סיכוי. בוא נתחיל לעבוד, לראות מה אנחנו עושים, כולי ואולי, אולי יערי רוח ממרומים.
אני עובד עם המצוקה הזהותית שלי שלעולם תלווה אותי.
זה מעצים אותה, מעלה אותה נס, זאת אומרת, זאת העבודה.
נכון, נכון.
זה מה שנדרש, לא נדרש ממך להיות צדיק, אלא אתה...
כלומר, לעולם אני אזרח של כמה... האזרחות שלי היא אזרחות היברידית, היא אף פעם לא תהיה מונוליטית, מה שנקרא חד-חד ערכי, ובתוך המרחב הזה אני חי.
זה לא לשבור אנשים בעלי מוטיבציה גבוהה.
אוקיי. אתה נוגע בסוגיה שהתגלעה פה בקולי קולות ביום רביעי הקדם קודם. זוכרים? סוגיית רבושר. אה? מי היה? אוקיי, היה פה חבר ממעלה אדומים. אנחנו למדנו באיזה קונטקסט צוואה של רבושר פורנד. רבושר היה צדיק ירושלמי מיוחד, בוא נגיד, הרב שגר לחרדים. ובצוואה הוא אומר שאדם צריך שהתוהו ובוהו יהיה חלק ממנו, שהוא לא יתכחש לו. ולקחת את התוהו ובוהו ולהביא אותו לקדוש ברוך הוא. עכשיו פה יהודי חשוב, אמר הרב חיים סבתו, זה יהודי בלי תאוב עבור, אם יש לך איזה מצוקה, יש לך בעיה במידות, תעבוד עליה, תגבר. מה זה, אתה חי, אתה... כל השפה של רב צדו, כן, זה שפה ישביצאית כזאת, שבמקום ששם בעיקר, וחטאתי נגדי תמיד, ואיך אתה עובד אם אתה... כל צדקת הצדיק לא שייך. נכון, זה ספר אחד שהרב סבתו לא יכול לתת בו שיעור. צדקת הצדיק. ספר אחד. הוא באמת... ופה אנחנו מדברים על מרחב של מציאות זהותית מסובכת. לכן התירוץ לקושייה זה אם אתה לפני המאה ה-17, אנחנו אוהבים אותך. אנחנו לא. אני לא. יכול להיות, יש מקומות כאלה שיש שם, הם לפני המאה ה-17, שזה הצמצום. עד רבה. אני לא מדבר על זה שאין מקום לעבודה מוסרית מידותית, להפך. אני מדבר על אחרי ש... אתה עושה את העבודה, אתה מגלה שהפער בין הברוטו לנטו כמעט לא קיים, אז אתה נורא מתוסכל. מור זקן אומר לך, אני מדבר איתך אחרי שאתה מגלה שזה כמעט לא אפקטיבי.
אם זה אפקטיבי, ואתה היית פעם בחור נורא קריזיונר, בחור נורא קמצן, לא יודעת מה זה פיזר נתן לאביונים, זדקתו עומדת לעד, פה כל הספרים החדשים אתה תרם. וואלה, סבק טוב.
אנחנו מדברים על מצוקה וסריטה הרבה יותר עמוקה, שיש רגע, זה קורה בשלב השלישי של המסע, לא הראשון, כדי, זהו, זה לא פתיר. אם אתה עדיין חושב שזה פתיר, אתה משוחרר, נחזיר לך את כל הכסף ששילמת. אם אתה מבין שיש פה משהו שזה בילד-אין, פה זה מתחיל. פה זה מתחיל. עכשיו מה אני עושה, כן? זה בנימין, אני זוכר ככה, סתם, הזכרנו באיזה סוגריים את
מאבק שהיה פה סביב הרב סבתו. אז אתה זוכר לפני שבועיים כאילו.
עכשיו, רמח"ל טרוד, אני חוזר, רמח"ל טרוד ממה זה הרצון.
מה זה רצון? הוא מדבר על חמש אופציות. רצון יורה על המחשבה הרצונית. רצון יורה על מה שאחד רוצה שיהיה גזירה שכלית. רצון יורה על חפץ וחשק, כלומר אני רוצה. אני זוכר את הרם שלי בתיכונית עושה לג וקלס ממישהו שאומר בא לי. אז הוא חידש חידוש, פעם היה רוג הלך. רצון יורה על כוונה התכליתי, רצון יורה על פיוס וסבר פנים יפות, וזהו סוד גדול. זה בעצם הסוד של רמח"ל. רמח"ל גם דיבר על זה בכללים ראשונים, כלל כ"ח. מה זה גאולה? גאולה זה העלאת הנקבה למקום של שוויון, פנים בפנים עם הזכר, השכינה. הגאולה הזאת, של, מבחינה הזאת זה מעניין לבדוק האם חב"ד קיבלו את זה גם מרמח"ל, או רק מהארי, את המקום הזה של כל קלה ולא רק כל חתן. וכן, הוורסיה החסידית היחידה שהאמינה באמת בפמיניזם, רב נחמן ואחרים, לא נראה ש... אשתו של רב נחמן אמרה לה, ואדמך חנך ולא ידעתיך, ספרה כבודך ולא ראיתיך. זה המודל לזוגיות. אבל מה זה הרצון? ובמאה ה-17 כאמור, אנשים מתחילים לשאול את עצמם, מי אמר שאני קיים? מי זה אלוהים? מה היחס שלו אלינו? שפינוזה זורקים אותו מכל המדרגות. האדונים מן המעמד מודיעים לכבוד מעלתכם. זה ב-1656 בבית הכנסת על תעלת אוטחארט. יש לנו נידוי שהקהילה האמסטרדמית מנדה את שפינוזה, כי היות ונודו להם זה מכבר דעותיו ומעשיו הנועלים של ברוך והספינוזה, השתדלו בכמה אופנים להטות אותו מדרכיו הרעים, הוא לא הועיל ולא אל תצליח בידם, ולכן מטילים עליו את החרם דלהלן. בגזרת עירין מאמר קדישין מחרימים ומנדין ומשמתים מעררין את שפינוזה, בחרם שהחרים יהושע, ארור בשכבו, ארור מקומו, ארור בצאתו, ארור בבואו, לא יובע השם סלוח, לא ישן, השם ימחה שמו מתחת השמיים. תתתה, אתם מדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. הרב קוק אומר שאף אחד מאלה שהחרימו לא הבינו מה שפינוזה אמר, זה סייעתא דשמיא הגדולה שהחרימו אותו, רוח השם אשר על האומה החרימה אותו, אלה לא הבינו. ואנחנו רואים ששפינוזה ובאותו זמן קאנט טרודים ממה זה העצם, מה זה הדבר, מה זה הטבע, מי זה אני, מה זה הרצון, מה זה חופש. כלומר, פתאום יש פה שפה שלמה שתוהה מה זה הדברים המובנים מעליהם, מה זה חופש לעומת הכרח. כן, אני קורא מאיגרת שלו, ששפינוזה, איגרת 58, אני מכנה בשם חופשי דבר הנמצא ופועל מתוך הכרח טבעו בלבד, ואילו בשם הכרחי או אנוס, זה שנכרע על ידי זולתו להיות נמצא ולפעול באופן ידוע מסוים. מה זה חופש? מה זה הכרח? העניין שלי זה להיות לגמרי חופש, לגמרי רוצה. אלוהים, אף על פי שהוא נמצא בהכרח, הוא נמצא חופשי, משום שהוא נמצא מתוך הכרח של טבעו עצמו בלבד. וכך משיג אלוהים את עצמו, את כל הדברים כולם, בהחלט באופן חופשי. כי מהכרח טבעו בלבד יוצא שהוא משיג הכל. קצת מזכיר את הוא המדע והוא היודע של הרמב״ם בכל דעות. וכאן אתה רואה שאני שם את החירות בהחלטה חופשית, אלא בהכרח חופשי, וכולם דנו מה זה המקום של החופש לעומת ההכרח, מה זה להיות חופשי. אחר כך זה מגיע לאותנטי, לקדושת האותנטיות, שאנחנו נגיע גם ל-IDGR וכו', זה מגיע כבר לנציזם. אבל המקום של אני יכול להתחיל לבחון מה זה, ממה הנפש שלי עשוי. המחל שואל את עצמו את השאלה, ותחשבו שפדובה זה המקום, שם זה קורה. איפה היום? לא מזמן פגשתי איזה גביר שאני גם חי מפיו. הוא מוציא כמה עיתונים וזה, וככה אני קונה טיטולים, ושאלתי, אלחנן, מה היום קורה? מה היום קורה? איפה קורה בזירה הרוחנית? איפה היום הדבר הבא? אומר, בתקופה שלי היום קיים יישובים, מה היום, איפה זה קורה? מה אתה נשאל את החבר'ה, אז תחשבו על זה, איפה זה קורה, מה קורה, אם קורה. אז בכל מה?
גלי
צה"ל.
עם פאות. אומרים מפורש מה שקורה עכשיו.
לא, זה סקרנות שכאילו אדם אומר, אני לא שם, אבל פחות שאני...
אני תמיד חשבתי שכאילו זה... נכון היה שיאמר עכשיו עוד שם הנושא הזה של ההתפתחות של אלוהים, וזה נראה כאילו האדם הרגיש נורא בודד הזה בריאת אלוהים, ואלוהים הרגיש נורא בודד הזה בריאת האדם, ובהתחלה הם היו נורא פשוטים.
אז הם הסתמכו.
ואז כאילו הם התחילו לשאול אחד על השני מלא שאלות, ושתיהם נהפכו להיות יותר ויותר מורכבים. וזה כאילו, זה לא באמת משנה, כאילו כל השאלות האלה, הן לא פותרות את הלוים. בסופו של דבר כולם, כל מי שאני ראיתי אומר כאילו, אני אענה לכם על כל השאלות האלה, ומפה אל תשאלו שאלות כאילו. פה זה, לא יודע, הצילות, זה דבר שאי אפשר לשאול עליו, אפשר להשיג אותו כאילו. ורבי נחמן מקל את זה לכיוון ההפוך כאילו. אלוהים עוז באיזה שלב הוא עוצר ואומר, טוב, אני לא מבין. אז אני לא שואל שאלות, וככה אני עושה את מה שאני עושה. והוא לא שואל שאלות על האדם, והוא גם לא מבין אותו באיזשהו מובן. שתי הצדדים לא מבינים אחד השני בכלל.
אוקיי, אבל אני כמו שאמרתי, זה לוקסוס שיש זמן וכסף. כאילו, במרחב העתיק, ועד היום אני מניח שיש מרחבים שאתה לא יכול לשאול שם מה המשמעות של זה. למה? ככה, תעבוד. נכון, אני לא מדבר על רווחים. כמו שאמרתי למישהו שרצה לבוא ללמוד פה, אמרתי לו, פה זה כל בעיה לא ישובון. כשתחזור, לא תוכל לשמוע שוב את השיעורים ששמעת בישיבה, תעשה שיקול אם בא לך או לא. איך אומרים? הוא עשה שיקול, עשה סיבוב, חזר. בסדר. כאילו, מסוכה. אתה עכשיו יכול ללכת לבית שם, שוב באותו מוטיבציה, שמוע שיעור, לא מתחיל. זה כל בעיה לא ישובון, זה כמו, הגמרא אומרת, זה ממזר. עכשיו, הרמח"ל מנסה דרך מה שהוא רואה מול עיניו בפדובה, שם יש את הבית ספר לרפואה הכי גדול באירופה, יש שם המון יהודים, הוא למעשה גונב את הכישרונות הגדולים שמגיעים מכל רחבי אירופה, מזרח ומערב, למשל יקותיאל גורדון, משה דוד ואלי, שמות שאחר כך פרסמו כגדולי ישראל, שנדבקים בבחור הצעיר הזה בין ה-20, מגולח, רווק, רק מתחתן מאוחר, שלוקח את השפה של הארי ולמעשה דרך השפה שהוא חי הוא נסה להסביר את עץ חיים. כלומר הספר הזה שיקרא קלח תקפת חכמה, זה בעצם מייצר טרנספורמציה במארג של השפה. זה לא רק שהוא לא כתב פירוש על העץ חיים כמו שמאז ועד היום כותבים בתוך השפה, אלא הוא מערער על השפה עצמה. השפה עצמה משתנה ברמח"ל. עכשיו אני רוצה שנפתח את פתח כ"ד, יש פה דפים בפניכם, שבפתח הזה רמח"ל למעשה מדבר על פעולת הצמצום. והריקוד הזה שלו, הריקוד בין השפה של הארי שהוא מחויב לה מצד אחד, הוא הופך אותה מכלים לאורות, מצד שני השפה העכשווית שבה הוא מקייל את את התכנים הללו. כן, כל שפה שאותה אני לומד אני מחויב לשאלה מה בעצם הקורדינטות של השפה הזאת. למשל, יקל עליי לדבר על השפה החבדית, אז אני אתחיל להסתבר. שפה החבדית, מה בעצם המטילים שאיתה היא עובדת? איתם עובדים הרבס. כן, אתה לומד מאמר של אדמור האמצעי, אדמור הזקן. זה מהר"ל, זה הארי, זה רבי ישראל סרוק, זה רמב"ם. מה בעיקר? מה השפה? מהר"ל? אתם מסכימים? מהר"ל? מה למשל יש בחב"ד מהר"ל?
מסובב
וצורה
חומר
גשמיות מעט דווקא בפרק ב' הוא יוצא שהוא מתנגד מאוד למערל בהערה שם. מעט מערל, יש להם עניין להגיד שהם יוחסים למערל, לא חושב שזה עובד כל כך. בעיקר המושגים המרכזיים, סובב ומלא, מים נופין, מים דחורים, נכון? רמה כארי, אולי ורסיה של רבי ישראל סרוק, בגדול רמק וארי, איתם הוא עובד.
הרב קוק, אני חייב לתת את הדעת עם מי הוא עבד, עם מי הוא התכתב. אני חושב שהוא בעיקר עבד עם מושגים מאגרה ומנחם מנדל משקלוב ורבי יצחק אייזיק חבר. חוצפה למשל, לקח משם, זה מושגים קיימים. הסולובייצ'יק עם מי עבד, הרמן כהן, עכשיו אני... הרמח"ל לוקח את המושגים של הארי ובמובן מסוים מפקיע אותם והופך אותם למושגים עכשוויים. שזה לעולם השאלה, האם שאני לומד ממישהו הוא נאמן למושגים המקוריים, מה שלא אומר שזה רלוונטי לי. כן, הרב קוק כמודל לא נאמן למושגים המקוריים, הוא לא מזכיר. חבט,
המקרה קלאסי, אני חושב שוודאי שהם ממש לא נאמנים לארי ולרמק.
אז בעצם יש פה אופציה כזאת, יש אחד שנאמן לשפה כמו חב"ד, הוא לא נאמן לתוכן. יש אחד שנאמן לשפה ולתוכן, זה היה מקובל הספרדי הרגיל. למשל, יש לי פה את הספר, או שלקחתם? לא, הנה, דברי שלום שכתב רבי רפאל אברהם שלום מזרחי דידי השרעבי, הנכד של הרשש, מי שהוציא את זה רבי חיים אברהם גגין, היה מקובלי ירושלים. לוקח את השפה של הארי, נשאר בשפה, ומנסה ליישב קשיים מקומיים. בסדר? כמו משנה ברורה, אתה עושה הערות, הרב נבנצל על המשנה ברורה. בתוך השפה, בתוך... אז כן, זה הטווחים. או אני בשפה ובכלים, באורות ובכלים, או אני בכלים ולא באורות כמו חב"ד, שלמעשה די מפקיעים את הארי, או אני לא בשפה ולא בכלים כמו הרב קוק, אבל לעולם באיזה ראשים או אני, זה האילוסטרציה שלי, אני מתכתב אבל אני לא בשפה וגם אני לא נאמן אני לא מחויב למה שהארי, לטווחים של הארי. זה שלושת אפשרויות שאני מנסה למפות, שאני לומד משהו ממישהו, איך הוא עובד, זה על הטווח הזה, או שהוא עושה מה שבא לו. בסדר, הלכנו פה שוחרים האנשים כאלה, רוב העולם לא עושה מה שבא. של יהודים זה בכלל מסובך. זה גם לא כל כך מעניין, גם כשאתה מגלה בפילוסופיה וכו', אין לעשות מה שבא לו, מה אתה? תקח, את הבוקר אתה מדבר, מישהו דיבר לפניך, תקרא. ורמח"ל לוקח, בבחינה הזאת אני חושב שהוא כמו קרוב לזה שהוא לוקח, יש לו איזו אילוסטרציה של התוכן, אבל הוא לא מחויב, לא לשפה ולא ל... למה שנאמר, והוא קצת יזכיר, קצת לא יזכיר, תראו איך הוא עושה את זה ככה. בעניין המשכת הפעולה לחוץ ממנו, רצה האינסוף ברוך הוא ועזב את בלתי תכליתו ולקח לו דרך פעולה מוגבלת, וזה נקרא צמצום אינסוף ברוך הוא. טוב, מה הוא עשה פה על פני מה שראינו בארי? הרצון היה בארי, נכון?
כן.
אבל
דרך פעולה מוגבלת.
הפעולה המוגבלת זה החידוש שרמח"ל ידבר עליו, המקום שבו הקדוש ברוך הוא מגביל את עצמו במודע כדי משהו. זאת אומרת, כל צמצום הוא כדי. בעצם איסוף הרצון, כליאת הרצון, כדי מה? חלק את המאמר לשלושה חלקים, וגם תראו מהסדר. חלק ראשון, המשכת הפעולה שהוא הידיעה במה היה צמצום. חלק שני, רצה אינסוף ברוך הוא והוא ידיעת מה היה בצמצום, לקח לו דרך פעולה וידיעת איך היה הצמצום. בואו אני אעשה לך סדר ותראו, עכשיו תבינו למה כל כך שאני למדתי אצל במקומות שלומדים הארי, יש סינה עצומה לרמח"ל, זה לא להאמין, לא האמנתי ואני עדיין לא מאמין עד כמה. נראה לי שבזה אין מתחרה. רמח"ל היה ממש מושא הסינה. הסיבה הפשוטה שהוא מנסה לדבר במעגל לא סגור. הוא אומר לך ברור, במה, מה ואיך. נכון, הוא אומר לך מה, מה, זה בעצם שאלות המחקר שלו. הוא מפקיע את השפה קצת מהסגירות שלה, שהיא לא פעם מכוננת את העוצמה. כאילו הוא... מה אמרת? ושם היה עניין לעשות מן הצחוק ולעג וכלס בכל דרך אפשרי. כי זה עד היום, מישהו מתוך עיקוני בית מהווי, מתוך המערכת, עושה את זה. טוב. בעניין המשכת הפעולה לחוץ ממנו, רצונו לומר,
כי הרצון העליון שהוא אינסוף ברוך הוא, כולל מיני כוחות לאין קץ ותכלית. אכן אנו מדברים מן הבלתי תכלית שאין לנו שייכות בו, אלא מן הכוח אשר בין כוחותיו הבלתי נספרים שהוא סיבה לנו. הכוח שהוא סיבה לנו הוא כוח המשכת הפעולה חוץ ממנו, שעניינו בריאת הנבראים והנהג אותם. אם כן, אין אנו מדברים אלא בעניין המשכת הפעולה חוץ ממנו. כל מה שאנחנו מדברים פה עכשיו זה איך בעצם יש מציאות אלוקית שהיא אלוקית ולא אלוקית. היא הוא, אבל זה חוץ ממנו. אז רגע, אז מה זה? אני מתחיל להסתבך. נכון? הנה הוא מסבך אותנו. זה... מה זה חוץ? זה אומר שיש לי מוגבלות. נכון? זה בחוץ. יש את הטריטוריה של הרב עובדיה, הוא אומר לעיתונאי, צא בחוץ מחוץ לטריטוריה. זה החוץ. החוץ אומר שיש משהו שהוא לא שלי. מה זה חוץ ממנו? איך יכול להיות שיש חוץ ממנו? זה הנקודה. הוא מניח שבשפה הזאת שיש מציאות על על פנוי. מה זה? לך את על פנוי? טוב. עוד מן הצמצום יתעמת לך, כן, וזה כי הנה הצמצום לא היה אלא לצורך הבריאה. אוקיי, כל מה שאנחנו עושים, כל הצמצום היה כדי שתהיה בריאה. שבעצם בעבורה שווה הכל. כי אם היה לטעם אחר, היה נראה ממנה תולדה אחרת. כיוון שאיננו רואים תולדה אחרת, הבריאה היא תולדה לו באמת, אם כן אומר שהוא לצורך הבריאה. אני לא יודע משהו אחר, מה שאני יכול לדבר זה רק מה שאני רואה. אין פה גם משהו אמפירי כזה.
לא, אבל אומר יותר מזה, אומר מבחינה תכליתית זה צורך הצמצום, לא רק אומר שזה רק משהו רואה.
כן, אבל מה הדרך השלילה שלו? אם היה טעם אחר, היינו רואים תולדה אחרת. אנחנו לא רואים תולדה אחרת, ולכן ודאי שזה הסיבה. נכון? כאילו.
כן, אתה לקחת את זה מקום קנטינרי, כאילו, זה אמפירי, נכון?
אוקיי, אני מתכוון
כאילו אם אנחנו לא רואים את זה כי זה לא קיים, אנחנו לא רואים את זה כי פשוט לא רואים את זה כי זה הדבר
כפשוט.
זהו, כאילו אני לא יודע אם זה עניין של מרית עין כמו של זה לא רלוונטי לי, לא רלוונטי, בסדר? זה כמו מה זה השכל אצל הרמב״ם, בזה כבר חקרו ההבדל בין המוירה נבוכים להלכות דעות, אבל השכל לכאורה זה הרפלקסיה, זה התבונה של כן, גם שאני מרביץ לתרנגולת, לא, אל תרביצו, היא בוכה, היא צועקת, היא מקרקרת, עושה קוקוריקו, אז מה ההבדל ביני לבינה? וגם לי שמרקרת. מה ההבדל? ההבדל שאדם יודע שמרביצים לו, יכול לדבר על זה. אולי הוא מצליח להיות עד לכאב על זה. אבל מסוים, התרנגולת אני רוצה לחשוב שלא יודע. יגיד הרמב״ם. העולם הזה, אני חוזר לרמח"ל, העולם הזה זה בעצם הצורך של הבריאה. שווה הוא העולם הזה כדי שהאלוהי יצמצם את עצמו, במובן מסוים יאבד עצמו לדעת. כי אם ההגדרה שלו הוא אין סוף, ואני מדבר על פעולה מוגבלת שהיא פעולה אלוהית, משמע שהאין סוף כבר לא אין סוף. הוא משהו אחר. זה התאבדות בשביל משהו. שווה להתאבד בשביל משהו רציני, כנראה שהעולם הזה זה דבר רציני. ועוד פעולתו בעצמה אינה אלא הכנה לברוא לפי מהות הנבראים, אם כן הצמצום הוא לצורך הבריאה. אך מה שנעשה בכל שאר הכוחות חוץ מן הכוח שהוא סיבה לבריאה אינו לצורך הבריאה. אם כן אין הצמצום אלא במה שהוא לצורך הבריאה, שהוא כוח המשכת הפעולה חוץ ממנו. עניין זה במראה נראה הצמצום מקום אחד, כל סביבה בין סוף היינו שלא הוסר הבלתי תכלית ממקום אחד שהוא המצומצם. אין מושגים, הוא לא דיבר פרצופים, לא, אתם שמים לב, הוא לא דיבר עולמות, הוא חילן את הארי, ממש. כן, אבל אתה מבין למה שאני שם נכנסתי בבית אל, כל מה שהם רק אמרו לי, לימדו אותי, זה כמה רמחל לא הבין. מה אכפת לך, רמחל?
זה לא נשארים גם לומדים?
לא מעניין אותם, לא מוסר, מה אכפת לך? זה מה שאתה רוצה. אבל בבית מאהביהם, הם לא יתנו. לא יתנו, כי אתה בעצם מפקיע את השפה, שזה האופציה, זה הדבר עצמו,
כזה, כאילו, אני...
למה הוא עושה?
כן, ולמה לא עושים את זה? כאילו, למה המשפטה לא עושים
את זה? תראה, אני זוכר, פעם ראשונה ראיתי חידושים של הרב ליכטנשטיין, הייתי בשיעור ג', יצא ספר ראשון שלו, פתחתי בבא מציע, הוציא על השואל. הכל היה בעברית, ואני אמרתי, גם אם יש פה חידושים גדולים, זה לא למדנות. הלמדנות כאילו ככה סברתי אז, בנויה משפה לא מתקשרת, שזה הכוח, זה הפשן, או אקדמיה נגיד, נכון? אתה עכשיו, שאתה בחור מהחוב רוצה להירגע, אמרו לו פילוסופים, פילוסופים, הוא נכנס עכשיו לשיעור ב... מה שאתם רוצים, של תכניסו אתם לי, נניח שהרבה הוא לא יבין. כי משהו בשפה הזאת, בכוונה, קלו בתוך עצמו. לא מעוניין בהפצות, זה לא חב"ד. וגם חב"ד אגב. משחררים בדוכנים רק תניח תפילין, לא בשפה שלהם. יש שיחת השבוע. משהו בשפה, סגור, לא רוצה לשחרר את עצמו לכל עובר אורח, ולקחתי לו טוב. לקחתי לו טוב. אתם
גם לא מצליחים אולי לשחרר את זה. אולי
אחד הזה כן הצליח, אולי
סוג של יכולת
מתחבת, אני חושב שזה גופה מה שזה היה האיש, ובין השאר לכן הייתה ההתנגדות שלו. שהרב אלפנדרי שמביאים את רמח"ל אליו והוא מתעצבן והוא אומר את מה שפעם אמרתי, מה הבאתם את זה אצלי, הלא פניו דומין לאחוריו, חוץ מזה שזה ירידה נוראה, כן, ממש קטילה. אוקיי, מה אמרת? דמיינו את הרב עובדיה, אנחנו יכולים גם לדמיין את הרב אלפנדרי, יש לנו, נותן לו את הסתירה. מה אמרת? לא, אז הוא מגולח, אז מה הבעיה? ברצינות, מה הבעיה? אנחנו יודעים שרוב היהודים, ורד"ק ככה כותב, רוב הקהילה שלו בלי זקנים בכלל. רד"ק, זה 112. זה לא התחיל היום, זה לא התחיל נפתלי בנט היהודי הראשון שהתגלח, לא. מה בעצם העניין פה? האין זקן שלו מפקיע את הקהילייה הפשוטה, נכון? וזה אני חושב גם הקושי הזה של הקרוב. כלומר, רמח"ל בעצם אומר לך, יש פה משהו שהוא מעבר לשפה, הוא מעבר לנראות, הוא הדבר עצמו. הוא יכול ככה לקחת אנשים שבאים ללמוד רפואה, אבל את המיליה שלפני דור אחד בלבד התמודד מול שבתאי צבי ונחמיה חיון, השבתאים הגדולים, אחר כך אלינו פרנק, אנחנו נורא מבינים למה רמח"ל נחשד בשבתאות. מה שלא יהיה, מה שלא יהיה, ההפקעה של השפה היא השבתאות, גם השפה הלמדנית, גם השפה ההלכתית. כן, אמר לי זה גדול על ראש ישיבה חשוב שהוציא שוט, שם התשובות הכי ארוכות זה שני עמודים. אמר לי, זה לא הלכה. אמרתי לו, מה זאת אומרת, תגיד לי נקודתית. עכשיו זה לא יהיה לי פשוט, כתב באור על כל הרמב״ם, אתה לא יכול... זה לא הלכה, למה? כי זה לא, השפה ההלכתית בנויה על זה שהיא לא אמורה להתיש את מי שלא בא ממנה. היא לא אמורה להיות למעשה. פשוט, לפעמים אתה מסתובב, כמו ממטרה, מה הוא רוצה? אתה אומר לי מה אתה רוצה, אתה בעצם מוותר על השפה ההלכתית.
זה לא שוט אס-אמס.
על זה האופן. כן.
בעצם להגיד כאילו צורה תוחכמת שלקחת לי את הצעצור.
נכון. כלומר, נגיד, הרב עובדיה, היה לו חשוב, יחווה דעת, הוא אמר שבחור ישיבה לא ילמדו. מה כן? יביע אומר. למה? כי חווה דעת אחרי שניים, שלושה עמודים, יש לה מתח, המתח נפטר. לסיכום. מה? איך?
ריקוד יצא פה לא ללמוד כדי לדעת.
בסדר, אבל זה לבטלנים כאילו. אבל מה בעצם? רבי עומר. טוב, תגיד מה אתה אומר. ועוד ראיתי ועוד הניף ידו ועוד טען. תגיד מה אתה אומר. זה בדיוק, אני לא אומר לך. כן, זה ככה. וחבד עד אחרי כאן שלושה ארבעה עמודים. אומר לך, הלכה למעשה, אישה לא תניח שפילית. זה פינה על הרדיו, זה לבטלנים. למה רמח"ל מחליט להפקיע את השפה? אני חושב שהוא פשוט חי שם.
מה, הוא חי בתוך הקריאות, אני לא רוצה להגיד פסיכולוגיסטיות, אבל כאילו בתוך היציקת תכנים חדשים בתוך השפה של הערבית? זה מה שהוא רואה, זה כל כך...
זה מה שהוא רואה ביומיום.
זה מה שהוא רואה. כלומר, זה שהוא מגולח, אני חושב, זה לא בטעות. זה לא כאילו היה לו... אמא שלו אמרה לו תתבלה. הוא חי בתוך מרחב שבו אתה שואל את עצמך, יש איזה רפלקסיה. יש איזה רפלקסיה למה שאתה עושה, ש... איך, האם המקובל יכול ללמוד קבלה עם רפלקסיה? האם אדם יכול להיות למדן עם רפלקסיה? אני רואה את זה גם נגיד בעולם ההלכה.
אדם יכול להיות אדם עם רפלקסיה.
אוקיי. מה אמרתי פה היה רב שרנו? אמרתי לו, תשמע, המצוקה של הרב הקשוב והרפלקטיבי, שבדרך כלל השואל רוצה רב שלא מבין עניין. היתרון ברב שלא מבין עניין, לכאורה למה הרב שלא מבין עניין, אני רוצה אותו. כי הוא כאילו פיור. נכון? הוא בלי השפעות זרות. אם רב חי טוב, הוא עם השפעות זרות. אם הוא מסביר את עצמו טוב, הוא עם השפעות זרות. אבל אם הוא מדבר לא ברור, ישן בחדר השיניים, מקרר אמקור ישן, וזה האתוס היום של הרב שטיינמן, הרב אלישיב, זה אומר שהוא, נכון? אנחנו לא סתם נמשכים לזה, אבל אם נראה אותו חי טוב, משן סיגרים, אין איסור להשן סיגרים.
מגולח, נקי.
מגולח, נקי. לא נקרא לו רב, למרות שהוא מוסמך. טוב, איך אומרים? גם לפניו וגם לאחריו יש רבנים אשכנזים שחיים טוב. זה לא ראייה, הם קרובי משפחה גם. אני לא יודע אם זה...
הוא שאחריו לפניו, הוא יהיה
18
מיליון דולר.
זה
כל המשפחה.
איזה רשם, נאחל גם לבאים בתור שיסדרו את המשפחה. יהיה להם שם אגף תורני. אני חושב שזה כאילו לא כל כך... הוא לא קם בבוקר והוא אמר לעצמו רמחל, הוא פשוט היה שם. אני לא יודע להסביר למה זה קרה. תגיד, אני עכשיו התוודעתי להגות של רב שהפתיע אותי שמשך אותי, הרב זקס, יונתן זקס, לא קראתי אף פעם. כן, תמיד היה לי ברור שהוא כמו השושלת שבנימין דיבר, לא נזכיר את השם. כאילו זה מין כזה רב ששם כל היום עניבות ונוסע בעולם. אבל לורד, נכון?
לא יודע מה אתה גבוה, אבל אין לי בדרגה.
אני חושב שהלורד זה הכי גבוה.
ואז... לא מתתפקיד הזה.
כן, ואז קראתי ספר שלו עכשיו, אני באמצע. נפלא.
חדש?
כן. לא אוכל את השם, אבל נפלא. איפה הבן אדם יודע? יושב. יושב, תראו מקורות, הבן אדם יושב. בית הוא עמוק. ג' הפרופורציות של זה שהוא פוגש את אובמה ואת כל נשיא העולם זה... אחד לעשר עמודים ולא להפך. אני יכול להכיל. ואז אמרתי לעצמי, למה הוא כאילו... למה זה השפה שלו? לא יודע, זה השפה, הוא חי בעולם. הוא הלך לקריירה האקדמית באוקספורד, הוא פגש את הרבי מלובביץ' והפך לו את החיים. זה?
מדבר את הרב רבינוביץ'
שברסיק על המלצה. כן, כן, כן. זה מרשים, כן. אבל אני לא יודע אם הוא החליט לכתוב ככה, נורא התפעלתי. רשים אותי, ממש רשים אותי שהוא כותב בהיר ונהיר ולא שטחי. לא הכי עמוק שפגשתי, אבל דבר דבור על אופניו, טוען טענה, יש לו מסוכים יפים מאוד. כן. זה... כאילו, רמח"ל מונח שם, אני לא יודע להגיד על זה מעבר. הוא מונח שם, אתה רואה שהוא...
הוא למד רפואה, רמח"ל?
לא, לא, רמח"ל לא למד רפואה, אבל כותב מחזות בגיל 17. מחזות. ארוכים ושרים תהילה מגדל עוז שפה עלו עשרות פעמים בקאמרי. אתה רואה את המשיכה הגדולה של ביאליק אליו, הבחור מפדובה והמחלויקס, מי התחיל את הספרות העברית, האם זה רמח"ל או לא רמח"ל. כן, היינו שם בחוג בהרצל. הנקודה היא שיש מישהו שחי כמה וקטורים, ופתאום ללמוד אותו במובן מסוים אתה עוקף גם מקובלים שבאו אחריו, שעדיין בשפה, עד היום, כן? בשפה הקיימת. אני חושב שלאחריו הולך הרב קוק, הרב אשלג, שבעצם תופסים את עצמם כיונקים מקבלה, שחררו, גם החסידות באיזה מידה. קצת שחררה, למרות שהיא לא בהכרח נאמנה לתכנים הקבליים. פה הוא עדיין נאמן, הוא מתפלל בסידור כוונות. כאילו...
אנחנו רואים את זה אצל הרבה רבנים,
זה ברור לחלוטין שכאילו הם חיים את העולמות לגמרי, הם אנשים חילונים באיזשהו מידה. זה כאילו נעלם באיזושהי תקופה, ועכשיו זה שבעצם חוזר כמה... באיזה תפיסה הם כאילו... הם דומים לנו במובן הזה, כאילו... מרגישים שהם חיים בעולם חילוני, מרגישים שיש להם שורשים, חילונים חילוניים.
נראה, היה פה את היום עיון על ההלכה, אז צעק, היה רב גיגי, אתה יודע, חבר'ה אמרו, בניגוד לאשכנזים, תמיד מחמירים, רב גיגי, כולם תלו עליו עיניים, אליו, אז הוא התברר כ... בהקלטה. לא, לא, ואז אחד צעק, אבל הרב, חכמי איטליה, לא, מה הוא ענה? עזוב אותי מהאיטלקים האלה.
למרות
שהוא
דווקא התיר לאכול חלה מתוקה בשבת.
הוא התיר חלה מתוקה לפני שבת.
בשבת.
או בשבת. זה היה כאילו...
היה היתר מטריף.
לא, בשבת מה הבעיה?
החזיר את כל ההלכה לחיים בגלל היתר הזה.
לא, אבל בשבת מה הסברה? אני חושב שהוא התיר את
זה... לא, בגלל הקידוש כאילו.
נכון.
בגלל שזה מזונות, ולמרות שזה מזונות אפשר לאכולת.
באיטליה כאילו זה המודרן האורתודוקס, זה כמו אל תביא לי ראיות, זה כמו המאבק עכשיו הכי אקטואלי מול הרב אבי וייס. שמעתם מזה?
לא.
יש יהודי בארצות הברית, הרב אבי וייס.
מה זה שהתחזה?
לא התחזה.
לא
התחזה.
הוא ראשון שהסליח.
היא לא רבה, היא מהרת. מה זה מהרת? חבוד מורת הלכה.
אבל הוא חזר
שזה ראשון. בסדר, יהודי לא צעיר כבר, נגיד לקראת ה-70. אני לא יודע לאיזה צד זה הוכחה, בכל מקרה. ועכשיו הרבנות הודיעה שהוא לא נאמן להעיד על עדות שהוא... הרב אבי וייס אומר, אתה יהודי? הרבנות החדשה, בסדר, הרבנות של הר המור אומרת שהוא לא מאמינה לו. איי! סתם, אני... אני אומר... בסדר, יש לי כמובן מאחורי כל... איך אמר מישהו? מאחורי כל פסק הלוכה יש רבנית שנעלבה מהרבנית מימון. בסדר. אבל אני אומר, זה עכשיו הגיע לרבנות הראשית, והרבנות לא מכירה בו לגיור. ופה זה הוציא את כל המודרן אורתודוקס, מהרב סתיו ועד הרב ריסקין, הרב ביקמן וזה, כולם יצאו בעדו. שאמרו, בוא נדבר תכלס, והרבנות אמרו, מה זה תכלס? אם הוא מסביך רבות, מה נראה לך שאפשר להאמין לו בגיור? זה כמו, הוא רצח בן אדם, אז תאמין לו על הכשרות? מה הסבורי? אין שום סבורי, תראה לי סבורי אחד.
זה הסבורי האמיתי. אם הוא היה רוצח, היית מאמין לו על הכשרות.
אז הוא הסמיך מהרתיות, ולכן לא שייך. וגם הוא מגולח, אגב, שחר, הוא גם מגולח, שזה עוד סבור אליו, לא? אז זה עכשיו הנושא. תוסיפו לזה שהוא אחד, אני הבנתי, אני לא, אתה הכרת אותו? אני מבין שהוא מנהיג עם נוכחות גם מעבר לתחום התורני. יש אלו תורמים למדינת ישראל שקשורים בו. זה סכסוך לא פשוט, יכול
להיות. לא, כן, הוא דיבר על זה, הוא דיבר מאז כמה פעמים.
ועכשיו הרבנות...
הוא רוצה לקפל את הרבנות,
זה לא התרומות יחידו. עכשיו, אני אומר, זה משיק להמון המון סוגיות. סוגיה דומה, המועצת הרבנות הראשית ביקשה לשלול את התואר תעודת הדיינות מהרב. למה? למה? כי הוא כתב, זה מי שביקש, זה הרב אברהם יוסף. אגב, במועצת הרבנות הראשית כולה, אין אף מוסמך לדיינות. למה רוצים לשלול לו את התעודת דיינות, שזה אגב די סינג'ור ללמוד דיינות בכל זאת? רב סתם, למה רוצים לשלול לו? כי בספר שלו הוא כתב שאתה יכול לראות סרט, גם אם יש שם מראה לו צנוע, תוריד את הראש! אתה יכול לראות את הסרט, אבל תוריד את הראש! מה זה? מעיקר על הידה, מה זה סרט? ועוד! קיצור, מה שהיה להוכיח, אתה לא יכול להיות דיין. זה גם היה דיון, אז עכשיו עברו לרב אבי וייס, וכן על זה הדרך. כלומר, אני לא יכול להגדיר מה בעצם הבעיה, ואז אני אנסה לייצר משפחתיות. אם אתה מסמיך מערתיות, אתה לא במשפחה. אני לא צריך להגיד לך למה אתה לא במשפחה. אתה פשוט לא במשפחה, אתה לא הבנת אותך. שלא. אם אתה כותב שמותר לראות, אתה לא במשפחה. ועל זה היה מאבק. כלומר, אני, כמו שאמרתי לכם שבוע שעבר, פעם היה מאבקים בין יהודים לגויים, אחר כך בין דתיים ללא דתי, בין רפורמים לאורתודוקסים, היה שלב השני, אחר כך דתיים לא דתיים, עכשיו השלב זה בתוך הדת, הכל קורה בתוך הדת. בסדר? עכשיו כמובן שהמצוקה, החילונים כמובן תמיד יתמכו בפתוח, הפתוחים לא צריכים את התמיכה של החילונים, כי זה רק מפריע להם, היו לערך הרב סתיו. קיצור, הכל נהיה בתוך המערכת, ואותו דבר מסביב השפה פה של רמחל. האם אני יכול להפקיע את השפה מעצמה? כמובן מסוים, יש מישהו שרואה רב בלי זקן, הוא אומר זה לא רב. רב ריסקין סיפר שהוא הגיע פה לארץ, אתה שאומר לנו לעשות עוד פעם מבחנים לרבנו. הוא אמר, אתה לא רב! אז הוא אמר, אבל אשתי לא אומר שאני זקן. לא, לא, אני נער, אתה לא רב! אז הוא סיים, עשה את המבחנים רבנות שוב, מסכן, ואז בסוף אמר לו שם הבוחן, למה לא זקן קטן? זה אמר אשתי. אז אמר, אז קטן! מה בדיוק? אז כאן כאן תן איזה מינימום. כלומר, אתה מפקיע, אתה מחלן, המראה שלך מחלן את התואר. השפה הזאת, כאילו, לשבור, זה כמו ש... אני אומר, זה גם אתה בא ליועץ השקעות שלך והוא הולך עם סנדלים, אתה תלך לתור הבא, מה לעשות? למה זה ככה? זה כמו אני נתתי איזה שיעור בישיבת הסדר עד שהם נכנסו לחובות. אז הרב אמר לי שם, תבוא כמו ראש ישיבה. אני לא, מה זאת אומרת? אתה יודע, איך שראש ישיבה הולך, ככה תבוא לתת פה שיעור. ככה הולכים, כן, זה משהו באמינות, באמינות שלך. לא באים עם לקוס, לא באים עם פסים.
גם בדברים פשוטים זה
כזה,
גם אם בא לך עם סטנטור לבית ולבוא לך
חליפה. היה לי אגב מקרה נורא מביך
וזה.
היה לנו מקרה אחד מתווך, פעם היינו זקוקים לשירותי מתווך, בא מתווך. הבחור היה רם בישיבה, בילדים כבר נהיה דו ספרתי. לא יכול להחזיק. דו ספרתי ממשכורת של ישיבה, נהיה מתווך. אני נורא התביישתי כי זכרתי אותו מעולם התורה. סיפור אמיתי, זקן כזה, לא מגזים. דופק אצל בבית, רוצה לתווך. זה קורה הרבה, אתם הולכים, אין להם מה לעשות. אתם עוברים, אתה מוכר, אתה קונה, אתה סוחר. טוב, ואז הילדים החליטו שזה אליהו הנביא. אני לא הבנתי מה קורה. תוך רגע, כל החצר מלאה בילדים שצורגים לו, אליהו תברך אותי. עכשיו, הוא בעל ספסר בדירות, כן? אבל זה לא זה. ואז כל הילדים נעמדים ופורט אומר לי, אבא, צלם אותנו עם אליהו הנביא! לא יודע להיות מדווח דירות, יש כללים. אתה לא יכול לבוא עם חליפה, עם ציציות, זה, עם סנדלים וגרביים וזקן כזה וכיפה סרוגה כל הראש ולשכנע אותי שאתה מדווח. אתה לא מדווח. לא היה לנו כלום, עובדה, הילדים רוצים להצטלם איתך. לא צריך להיות קשוח. כאילו, אני אומר, משהו גם בשפה הזאת הוא מוכרח, וכולנו בתוך זה, וכנראה שככה החיים עובדים. ורמחל, יש פה משהו שהוא אזרח של כמה עולמות, ואתה רואה את זה גם בשפה כל הזמן. בסדר, בחלוקה, בזה שהוא מפקיע את העוקצים. והוא מייצר תורה, אני חושב, שמי שאזרח בכמה עולמות מאוד יכולה לתפוס אותו.
מעניין אם הוא היה מודע לזה, כי אני חושב שה... הוא היה מודע, אבל מידע מוגבלת. עד הזמן הזה שנתן לנו להבין את זה, שזה ההבדל בין שתי הפעמים, כמו שהתקופה של ה-17.
תמיד יש לה, כאילו, כמה רפלקסיביים אנחנו נהיינו, וכמה רפלקסיביים כל הרעים כאילו נפגשו. כמה פעם היה רפלקסיה כזאת גדולה?
השאלה מה זה פעם, והשאלה מי פעם.
בסדר, אני מדבר, מי היו כאן? גם היום לא כולם רפלקסיביים, וגם היום יש כל מיני סוגים. זה היה דבר שהוא, אפשר היה לדבר ממנו, כאילו, אפשר היה לראות מה זה להיות רפלקסיביים. בדיוק אז, אני בטוח שהוא לא אמר שהוא יזרח של כמה עולמות, אבל אם הוא היה יודע, אבל אם הוא ידע שכאילו, זה חילוני?
השאלה הפשוטה שלי, למה הוא לא גדל זקן ולא התחתן? עד אמצע שנות ה-20 שלו. אפשר להגיד שהוא לא מצא והיה לו מכונה שבורה. אם לא, לא, אני שואל ברצינות, למה המחזה שלו הוא מחזה לא של רב? אתה רואה את הבן איש חי, אתם יודעים, התמונה הזאת עם התרבוש בן כמה הוא? 26. הדור בלבושו שיאנה. למה המחזה של רמחל החיצוני? למה הוא כזה? יש לנו עדויות שככה הוא נראה. ודאי, ודאי, לכן. שוב, בעולם הרבני הוא ודאי יוצא דופן, חשדו בו. היום תגיד רמחל מחוץ למערכת, אתה מפותר, אבל אז הוא ודאי היה מחוץ. אני לא יודע, כאן. רבנים?
לא בברירה חיצוני, אבל
ההתעסקות
שלהם
במקבלות ולאה. לא, אבל הוא בסדר, הוא היה רב של הלייטים, כאילו.
שאלה?
לא, הוא כאילו... אתה רואה את כל המהומה סביבו, זה בגלל זה?
בגלל כל ההתעסקות
הזאת? שוב, אז האשימו אותו בשם טעות. אבל אם הוא היה רק עוסק בתוך השפה עצמה, עם זקן, הוא לא היה מפריע לאף אחד. גם הרי כזה, וגם הוא מחלן את השפה, והוא גם בתוך המערכת אחרי הכל, הראיה שהוא לא סתם הולך בחוץ ועומד רפואה. פה זה תפר מאוד לא פשוט. שהוא נמצא, מה בהפוך על הפוך שר ההיסטוריה, מה הציל את רמחל? לא היינו יודעים עליו דבר. שמתי הוא כתב, באמסטרדם, מתי? שקשרו לו, מתי לא? לולא זה, נכון? בסדר, יש לך?
שזה הפרויקט
שלהם בחרות, שמה? בסדר, כן, זה בטח יפרנס כמה דוקטורטים, אבל... כלומר, זה מה שהציל אותו שהוא חזר לשפה. זה ספר מוסר, אני לא יודע... אפשר לדון.
לא, אבל זה באמת שאלה כאילו, כמה אפשר, או כמה אנחנו מרגימים, באיזשהו מובן, האם הרמח"ל נותן לנו פתח להגיד שיש כאילו קדושה טהורה, נקייה יחסית, למרות הרפלקסיה שלו, אם הייתה לו רפלקסיה, אנחנו עדיין מכילים אותו בתוך הצדיק, אז פתאום זה נותן אופציה, לתורה יותר שלמה, הרבה פחות כאילו...
דיכוטומי, כאילו. זו שאלה מעניינת, כלומר, אתה יודע מה, אני אגיד ככה, אני מחר התקשרו אליי, כלומר, התקשרו אליי לפני שבוע, אבל הייתי אמור לדבר מחר, בסוף זה לא מסתדר, במקום של פתוחים על חינוך מורכב. חינוך מורכב, אז היא אומרת לי שם הגברת, אנחנו רוצים שתסביר למה צריך באמת לחנך כבר בגיל תיכון למורכבות מחשבתית. אמרתי, מי אמר שאני חושב ככה? אז היא אומרת, טוב, אם אתה לא חושב ככה, בוא עכשיו, לפני שאנחנו מתחילים את ה... וכאילו, היא הגדירה מה צריך, אתה ממלא לי משבט
חלום. ואז שאתה כמה משלמים ולפי זה החלטת מה
אתה חושב? לא, לא הסתדר לי, בכל מקרה, אבל במייל היא גם פרטה את זה, זה נורא משעשע. ואני מה שאתם רוצים.
זה מה שאת רוצה.
לא כולל מעם ונסיון וטקסט. דבר, מה זה שאני דורש חינוך? היא הגדירה מה היא רוצה. היא הגדירה מה...
היא מחלקת אותך ללא מורכבות.
לפניי, שבוע קודם, הראש מכינת עצמונה, שהסביר להם למה חינוך למורכבות לא מוביל כלום, הוא שאל כמה אחוזים יוצאים מאלטמן דטלשים. ואז עכשיו הם מנסים לתת פייט. אני אמור לצאת לא פייט, הוא לא נמצא כבר, הוא חזר לעצמו. עכשיו, אני אומר, זה לעולם שאלה, האם אני באמת יכול ללכת בחופשיות, ומתי אני כבר הופך לממסד? כן, עד כמה אני יכול באמת, בכל תחום שבו אדם בתוך השדה התורני, או בכל שדה, מתי הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, או שהוא כבר כפוף לתוך הכללים? שהוא כפוף לתוך כללים, הרפלקסיה כבר לא רלוונטית, נכון? יש דברים שלא עושים, יש דברים שלא אומרים, יש דברים שלא, שהם לא במערכת. יש דברים שלא מדברים עליהם, וכולי. אני אומר, דווקא כי הוא פה, אין לו כל כך, לא חלק מקהיליה, הוא עוד יכול לזוז. אני חושב שזו שאלה על כל מערכת. מתי בעצם אני מרגיש שאני מחויב? והמחויבות הזאת היא לא נוראה כל כך, אבל האם המחויבות הזאת לא מאפשרת לי להיות נאמן? למה? למי? מה מפקיע ממני את החופש? אולי זה טוב, מפקיע ממני את החופש. אתה רואה בחור בן 60 שעושה מה שבא לו, את מביך. מה זה מה שבא לו? כאילו, יש איזה סדר של התנהלות, יש דברים טובים לגיל 20 או 30.
אני חושב שמשבר ההיפים חלק עבר לו, כאילו, של הפריחה שלהם. זאת אומרת, זה שכאילו, א', זה לא עובד. כל האינדיבידואלים נראים אותו דבר. באמת, להיות אינדיבידואל, זה באמת לבד, כי
זה כמו
אנחנו לא רוצים להיות לבד, אנחנו
רוצים
להיות
לנשים, אנחנו לא, יש לי שכן בקהילה שהוא עכשיו לראשונה בחייו היה בחתונה של עותניאלי, אני אמור להיות דובר ועד הישיבות. זון, תגיד, איך אתה מבין אצלכם שם בשיח עותניאל הזה, גוש עציון תקוע, כל הרוחניק עם מקור חיים הזה, הבן אדם בוגר הרבה ציון ככה. תגיד, לפני החתונה הבחור הולך כמה שעות הוא מול המראה, כולם כאלה רוחניים, והטלטלים של כולם, וכולם באים עם סנדלים, אבל לא שורש ולא תנחי, איפה אתם מוצאים אותם? אתם שולחים פלנקות לבית לחם, איך זה עובד? הוא כאילו, הוא שאל שאלות, אבל ניסה גם מאוד לעקוץ, להוכיח, אתם לא רוחניים ולא שום דבר, אתם כאילו הכי שיקים במסווה. זאת לא, זה ידוע, כן? זה לא, אבל זה כאילו הכי עצבן אותו ש אכלתי את הפיתיון במודע. אבל זה מה שהוא אמר. תשמע, אצלנו פעם כולם היו הולכים, חולצה בפנים, ציצית בחוץ, החילוני, הכי חילוני היה מכניס את הציציות, רק מלפף על החגורה. לא, זה נסגר. אם אתה בכלל גוי, גם הציצית בפנים. אבל היום כאילו אני, אין כללים, אבל אתם בדיוק כמונו. מה אתה נכון? אנשים זה אנשים, אף אחד פה לא הולך באוויר. אתה לא תראה אף אחד עם מגבעת. איך זה הוא קסקט?
מכיר את הרעיונות, כאילו כל הזמן מדברים על ביטוי עצמי רדיקלי,
מעבים את המילה רדיקלי,
דברים רדיקליים, אבל אף אחד לא בא עם חליפה.
אין חליפות.
שלוש חלקים.
אין.
אין דבר כזה, לא אף אחד לא מצא את זה כביטוי הרדיקלי העצמי של האינדיבידואלי.
כולם שרואל.
כולם, כן, כולם נראים כאלה. כל מיני גלימות ושאלי, אף אחד לא חושב שכאילו בגדים מחוייתים זה ביטוי. לא חושבים, זה יש כל חושבים, הם אינדיבידואלים מאוד טובים.
טוב, חלק ב' נמשיך. רצה אינסוף ברוך הוא ועזב את בלתי תכליתו. הנה ברור לנו שהרצון העליון מצד עצמו הוא בלתי תכלית, וכן לא נחשוב שברא מה שהיה יכול לברוא, ויותר מזה לא היה יכול לברוא חס ושלום, אלא ודאי היה יכול הרבה יותר, אלא שלא רצה, ולא פעל בדרך כלל כל יכולתו ובלתי תכליתו, אלא באותו כוח ששיער היות שלמות נאה לפעול בו. לפי המכוון בפעולה עצמה, נמצא שאף על פי שהוא בלתי תכלית מצד עצמו, עזב את בלתי תכליתו בדבר הבריאה. על כן אמר שהכוח הזה שהוא הסיבה נעזב מניע הבלתי תכלית ששר ממנו. ההגדרה שלו היא הגדרת הבלתי תכלית, הוא עוזב את ההגדרה שלו לעולם.
השאלה אם זה הוא, בסוף דבריו זה מה שהכוח הזה שהוא הסיבה פה נעזב את בלתי תכלית.
בסדר.
לא מדבר עליו, אני מדבר כאילו על הכוח שהוא בחר להיכנס לתוך
ה... אבל עדיין, המוזיקה של הדברים שלו היא שזה ההגדרה שלו. הוא בלתי תכלית מצד עצמו, עזב את בלתי תכליתו בדבר הבריאה. כאילו, אחר כך הוא שם לך איזה פוטנוטס, הוא מתנצל, אבל מה שאני מרגיש ששמתי בקו, הוא ויתר על ההגדרה העצמית. הצמצום, במובן מסוים, זה צמצם עצמו. צמצם עצמו. לא כפשוטו או לא, בזכות זה שהוא מפקיע את השפה, הוא יכול להשתחרר מהבינאריות הזאת של המקובלים. אבל שחרר עצמו מעצמו.
ולקח לו דרך פעולה מוגבלת, וזה צמצום אין סוף. רצונו לומר שאין לו צמצום היעדר לבד, אלא קיום. הבלתי תכלית נעדר בעניין זה, אבל הגבול מתקיים, והוא שורש הדין שנתגלה. וזה הרבה דיברו. כן, שמה?
אבל השאלה, כאילו היחסים בין חסד ובין גבורה, כאילו עושה קלוקים מהסיבה
שגבורה
היא בעצמה חלק מהגילוי.
שהאם הצמצום הוא העדר אל הקיום? כן, זו השאלה על הרע. האם הרע הוא העדר טוב? החושך העדר אור? כן? רוזנברג כתב על זה טוב הרע והגות היהודית, חוברת שלמה של האוניברסיטה המשודרת. הכל הוא עוסק בזה, ממש מציב את כל ההוגים על הסקאלה של השאלה. הצמצום הוא לא עדר אלא קיום, וזה אמירה, איך בנימין אמר, רדיקלית, חליפה עם שלושה חלקים. זה עצמו, כלומר זה לא בטעות, זה לא עוד רגע, זה לא הסתדר, זה קיום. הבלתי תכלית נהדר בעניין זה, אבל הגבול מתקיים והוא שורש הדין שנתגלה. אנחנו מוותרים על האינסוף בשביל העולם, בשביל הבריאה. מוותרים, שזה אני חושב המסירות נפש של הקדוש ברוך הוא עלינו. הוא אומר, אני מוותר על עצמי בשבילכם, כלומר אני מוותר על עצמי בשביל עצמי, שיהיה לי אתכם, כי בלעדיכם אני חצי בן אדם.
לא
חייב
את
הביטוי די
הרמית,
שאתה תורה,
כלומר, את עצמי נתתי.
אין עניו שכתבית, יעבית, אבל נתתי וזהו, ואין לי את עצמי. אתה יכול להגיד, אם כתבתי ספר, מה אכפת לי, הוא עדיין בתוכי. לא, אני נתתי את עצמי וזהו. בנתינה על אמת, אתה לא נותן וזה נשאר לך. אתה נותן וזהו, זה הולך. אתה... זהו. זה פעם שמעתי מה זה צדקה, זה להיות ערב. אבל ערב על בית. אתה מוכן עכשיו להיות ערב על 1,400,000, 1,600,000, בתקוע, כמה מוכרים היום בתים? 1,100,000? נגיד, זה יצאת הקומבינה. אתה מוכן להיות ערב? אני אומר, כאילו, הצדקה זה שכואב לך, לא לתת 50 שקל לקבל דיסק. צדקה זה שכואב. זה... אתה לא חייב, כן? אתה לא חייב לחתום עריבות, אין מצווה מדאורייתא. חייתי חיים אחורה. המקום שאני, כמו שאתה אומר, אני מאבד. זה לשלם מחיר. זה לשלם מחיר. זה כמו הפסוק בישעיהו. כי תראה ערום וכסיתו ועניים מרודים תביא בית. יש לו שם ארבע... מעלות, ובשרחה לא תתעלה. להביא עניים מרודים הביתה זה... תראה רום וכיסיתו, זה לא פשוט. הנה, הלא פרוס לרעב לחמך. בסדר, אז הוא לא ישתדר, אין לו לחמניה, אתה מפנק אותו בגט. עניים מרודים תביא בית, זה לא כל כך פשוט שהחבר'ה רובצים אצלך בבית, כן? לא פשוט, הזכרתי את רבו שפרוינד, יש שם תיאורים כל מיני גנבים שהיו גרים אצלו. זה לא פשוט. וביום כיפור, אחד הגנבים, תוך כדי תפילה, ביום כיפור גולף. סלובו, כאילו. כדרי הרום וכיסיתו, זה המדרגה השלישית, יש לך רק לוק אחד, מלתחה אחת, אתה נותן לו, אתה נשאר עם הגטקס. זה לא כמו היום, אתה הולך לחירת צופונה, אתה מוריד חצי קניון ב-150 שקל. מלתחה אחת, זה מה שיש לך. לכן אגב, היה צריך את הגרטל. למה? ככה מסבירים. למה היה צריך את האזור אור נפסק בשולחן ערוך? יש רגע לביה, אתה שם חגורה. בערב אתה מחבס, בבוקר אתה שם. בערב אתה מחבס, בבוקר אתה שם. אם אתה עמיד, יש לך א' ויש לך ב'. זהו. ומבשרך לא תתעלם, זה המדרגה הגבוהה. מה זה? זה מפרנס גרושתו, זה הירושלמי אומר. אבל זה מסובך, זה כואב. זה ברוך הוא מוותר על עצמו בשביל משהו. יש לי רגעים בחיים שאני נדרש לוותר על עצמי. וזהו, זה לא יחזור. אין, לא מאפשנים אצל חנן עיר בקופסה, הוא עושה את הטריק, הוא חותם עריבות, חוזר לקופסה, הוציא, הכל בסדר. חתמת עריבות, אתה לא נרדם.
אני חושב שזה בעיה שהיא כלל... כלל
כלל דורית,
שמה?
כאילו המחויבות הזאת, זה הדבר הכי... כאילו המקום שאי אפשר לחזור ממנו, זה המקום שאני אף פעם לא רוצה ללכת אליו. אפילו עובד בעלים בחתונות, בחתונות הרבה פעמים אתה שומע אנשים מתחתנים, אנחנו מתחתנים, ולפני החתונה הם יודעים שהם יכולים להתגרש. כאילו באיזשהו מקום... תמיד אפשר ללכת אחות, תמיד אפשר לחזור. שום דבר לא סגור, זה כאילו...
נראה לי.
הדבר היחיד שסגור זה ילד.
טוב, זה ילד? או... כן, ילד, ילד. ילד זה כאילו דבר ש... פעם חשבתי גירושים, עכשיו ילד. נכון, יש לך ילד... מה שלא יהיה, אם תשאר ביחד, אז... גם אם אתה לא ביחד, זה הילד. בחתונה, אז יש טריק. אם ההורים גרושים, מה עושים? לא הולכים יד ביד, כאילו, החתן עם האבא, אלא שתי אבות, שתי אמאות. בסדר, ואז בעצם אתה לא הולך עם הגרושה שלך. נו, שוין. בכל זאת, אתם הסיפור, אתם חתומים לא באותה שורה, אבל בזמנה באותו צד, לעולם. נכון, אז עשו טריק, לא ליד, יש שתי שורות, אתה עם רווח, כל אחד, נכון, בר גדילה. זהו, לכן אני חושב שזה באמת, זה המשימה, כלומר, זה הקושי, זה המסובך, זה הילד.
כל דבר, כאילו, שהוא כאילו,
בלתי הפיך. לכן כאילו, אנחנו לעולם עושים אותו באיזה מין פתאיות, הייתי אומר.
וגם הולכת של הרומנטיקה, כאילו. לא, רומנטיקה הולכת ודורך חדש של מישהו שדורך עליה עוד קצת מישהו להגיד שקודם זה בגלל זה שכאילו הדבר הזה שהולכים אליו וכאילו לא, אי אפשר להשתקם, עזוב, עדיף שיהיה יציב, גם אם אנחנו חייבים מדברים היום על יציבות על ביטחון, על רגש נורמלי, אף אחד לא מדבר על התלהבות.
נגמר, אה, זה הרומנטיקה...
כאילו שהורגים אחד את השני זה... טוב, היא הורגת אותו, היא הורגת את עצמו, והוא הורג אותו,
וכאילו... רוצים יציב.
רוצים את זה לטובה.
מעניין. ולקח לו דרך פעולה מוגבלת, וזה נקרא צמצם אין סוף ברוך הוא, שאין הצמצום מהדר אל הקיום, הבלתי תכלית נהדר בעניין זה, אבל הגבול מתקיים, הוא שורש הדין שנתגלה. יש לה אקשו. אם הצמצום הוא רק הסתלקות, איך שייך בו קיום ומציאות? תשובה. הרצון הרוצה לגלות הדברים אל הפועל הוא העושה כל זה, אך מה שהוא רוצה לגלות הוא הכוח המוגבל, שעל כן שולל ממנו הבלתי תכלית. אם כן, מעשה הצמצום הוא קיום לגבול המתגלה שהרצון מגלה אותו. מה זה הצמצום? ולמה יש את הצמצום? למה משתלם לי, משתלם לקדוש ברוך הוא להצטמצם? בשביל? להיות ספציפי. בשביל להיות ספציפי. להיות מסוים. יש פה משהו, פעם לימדו אותנו שהאוניברסלי זה הסיפור. הוא אומר לך הפרטיקולרי. המסוים. המקום והזמן. זה, והאינסוף מוותר על האינסוף שלו בשביל זה. והיעדר לבלתי תכלית, עניין זה במראה יראה במקום הנשאר מצומצם, היות שורש הדין מתגלה שם שהוא משהו מתקיים במעשה זה. אכן, נוצר הדין, כי אני מסוים. מה זה דין? דין זה אומר שאני מאוד מאוד ספציפי, מאוד פרטיקולרי, אני עם זאת ולא עם אחרת, אני חי פה ולא שם. אני החלטתי פה ואז אני מקנה. כן, יש לנו מפגש מחזור עוד 3 שבועות, מי שמארגן את זה זה חנניה. אחרי 16 שנה שלא נפגשנו מהתיכון, אז קמו כל מיני קבוצות וואטסאפ לקראת. וקבוצה אחת באחת הקבוצות וואטסאפ נשלחה שאלה, באיזה חבר מחזור אתה מקנה? במי אתה מקנה? אבל הקבוצות וואטסאפ הן סגורות, זה קבוצה של 4, אני לא יודע, במה זכיתי. נגיד, במפגש מחזור הגיעו 70 איש, ואז יש... במי אתה מקנה? חייב לקנות את מישהו.
למה? כי זהו אני או הוא. יש לנו אחד שביקשו ממנו להיות חבר כנסת והוא אמר לא רוצה. הוא בחוץ פרלמנטרי עושה יותר. בקדנציה הבאה הוא. זה לעולם בנוי על זה שאני במקום ובזמן, ולכל מחזור יש הקצאה אחת לחבר כנסת אחד. אם הוא, אז למה לא אני? אבל בעצם, במי אתה מקנה? אומר, אי אפשר כולם בפסגה. למה זה בעצם מטריד? למה זה שאלה שאנשים במשפחה עם ילדים, רובם תופסים את עצמם כנורמטיביים במובן זה או אחר? למה זה מטריד אותם? אוקיי. אבל למה זה שאלה? למה השאלה במי אני מקנה זה שאלה שאנשים מעסיקים את עצמם? כי הם במקום ובזמן. הם בצמצום. הוא לא בצמצום. הוא לא ויתר. הוא למרות שיש לו אישה וילדים וזה, הוא הולך עם החלום. זה כאילו זה מין געגוע לו.
הוא מצומצם אחר.
בסדר. אבל הוא בצמצום לא כפשוטו. הוא לא ויתר. לנו אמרו בעולם ילד אין מקום לסתם חולים והוא המשיך לחלום. הוא רץ קדימה, אנחנו התקשקשנו. כאילו, יושב על המקום... עכשיו, יש בזה גם דין. במקום של הזמן והמקום יש דין. זה או הוא או אני. יש שם כולם חקים. מחזור של 70 אנשים לא יכול להצמיח 70 חקים. תשאיר משהו לערבים, לחרדים. ברור שזה על חשבוני. זאת אומרת, הדין נוצר מהמקום של הגבול. מהמקום של הזמן. מהמקום של המקום. שמה?
אני מוכן להגיד, אני מוכן לקחת את החלומות הכנופים שלי וכאילו להשליך אותם. אם אני מקנה במישהו, אז לא רבותיי, אפילו לא ניסיתי באיזשהו דבר, זה לא משתדל. אני לא נאבק איתו, הוא יכול להצליח, אני יכול להצליח.
אז מה זה הקינה?
אני לא נאבק את המקומה. אלא שהוא מגלה אצלי את המקומות שאני רציתי להיות בהם. יכול להיות שהוא מקנה גם בי.
אבל
כשאני מגלה בו את הדברים שהוא רוצה להיות, הוא לא עשה.
נכון, נכון.
זה לא שמישהו תפס לשני את המקום כמו שזה
כאילו מרוגיש.
זה נורא קשה
להסתכל
כאילו להגיד.
זה לא הכיסא. זה המקום.
זה
המקום לחזור. כן, כן, זה... טוב, יש לנו כוח להתחיל פרק קפה, או נניח לזה בשבוע הבא, מה אתם אומרים? איך מצבכם? רוצים עוד להתחיל? או אתם עשיתם יומית? מה? יאללה, פרק קפה. תולדות הצמצום, שהספירות תהיו נראות, כאילו אור נעשה, התחלנו את עמוד 2.
עמוד 2, חלק א', איפה, מה?
לא, למעלה.
למעלה, למעלה, לפני, אני אסביר, תראו איך זה עובד. ולמעשה, פה יש את ה... תראו כמה זה מסודר, איך זה שונה מהעץ חיים והג'ונגל. הוא אומר לך על מה הוא ידבר, הוא אומר לך את חלקי המאמר, ואז הוא מבאר את מה שהוא אמר. סודר, דבר דבור על אופניו, זה הערות של הרב פרידלנדר. ראש משגיח בפונוביץ, נפטר שנות ה-80 שמסביר. אני אומר לך על מה אני מדבר, 1, 2, 3, 4, 5 אני מסביר לך את מה שאמרתי עליו אני אדבר זה. סיכום, מסקנה, התחלה, אמצע סוף. הצמצום הזה עשה שיראה ממנו ברוך הוא האור והזיו. מה שקודם לכן ומה שגם אתה, כן, מה שגם אתה זה אומר פה מקום שאין הצמצום מגיע, אין הצמצום מגיע לו, אינו ניתן להיות נראה ומושג כלל. וזה האור שניתן לראות, נקרא אור נאצל, כי הוא נראה כמו אור שנתחדש. אך באמת אינו אלא איזה בחינה מן האור הקדום שנתמעט כוחו בסוד הצמצום. אחר שנתפרש מציאות הצמצום, צריך לפרש מה נולד מזה, וזה מן הנולד בראשונה. חלקי המאמר 2, 1, הצמצום הזה עשה חולו לדעת שהראות הספירות הוא תולדה הצמצום. ב', וזה האור לדעת התולדה הזאת מה היא ועניינה. חלק א', הצמצום הזה עשה שיראה ממנו ברוך הוא, כי לא כבר ידעת ושמעת שהבלתי תכלית הוא הבלתי נראה. ואומנם הדרך המוגבל שהכלול באינסוף היה גם הוא בלתי נראה, מפני שליטת הבלתי תכלית עליו שהוא הופכו אליו. שבא הצמצום הסיר מן הדרך הזה הבלתי תכלית, נשאר הדרך הזה נראה.
עשה שיראה ממנו ברוך הוא האור, רצונו לומר האור שאמרנו למעלה שרצה אינסוף שימצא, היינו הראות מידות החוק העליון בדרך הערה. ותבין בזה שאין זה לבדת הולדת הצמצום, וגם לא יוצא בהכרח מן הצמצום כנמשך מן הקודם, אלא הצמצום הוא רק שיסיר האינסוף ברוך הוא את בלתי תכליותו מן המשכת הפעולה חוץ ממנו. כן, זה כמו איזה מין הוא אוסף אליו את הבלתי תכלית, איזה מין ניילון כזה שאוסף את הפעולה, עכשיו אין לה בלתי תכלית, ומן אז הלאה יהיה לה פעולה חוק מסודר. אלו שבהצטרף לזה רצונו יתברך שהחוק ייראה, נמצא עניין של ראות אור, נמצא שלא זו בלבד תולדות הצמצום, ולא דבר נמשך מן הצמצום לבדו, אבל עד שלא היה הצמצום לא היה מציאות לדבר הזה. אם כן נאמר שהצמצום עשה הדבר הזה לא לפי שהוא סיבה לדבר, אלא לפי שהוא סיבה למציאות. תסבירו לי מה קרה. חבוד, כן.
הצמצום הוא יצירת האופציה לדברים שגלויים לתוך אינסוף,
נגבלו. תגיד עוד משהו. כלומר, תן לי את הכלומר. מה זה הצמצום?
כלומר, הצמצום הוא גילוי.
הוא הרחבה?
לא. בעצם כאילו יצירת הפתח, להסתכל לתוך אינסוף, כאילו לראות את מה שהיה גלום בו, נתת לו את נתן את האפשרות.
זה קצת מזכיר לנו רמק, שראינו שבעצם יש איזה רקע מוגבל, כן, זה ראינו בשער כף ב' בפרדס רימונים.
מה, בפסה של האק?
כן, שבעצם המוגבל מייצר את האפשרות למגע שלנו עם הבלתי מוגבל. כל עוד יש מוגבל ובלתי מוגבל, והם לא אחד על רקע של השני, אני לא יודע מה מוגבל מה לא. כשאני יוצר את ההנגדה, ולכן כנראה יש סיבוך בעולם. יש סיבוך, יש כאב. אני לפעמים לא מאמין עד כמה יש כאב בעולם. יש מצוקות, יש איסורים, יש פצע. מה זה הפצע? האם אני שם אותו כרקע? האם אני יכול בכלל לגעת בו? האם הוא הדבר עצמו? מה זז מהכאב הזה? מה הרקע? הסוף זה הרקע והאינסוף זה הדבר? או האינסוף זה הרקע והסוף זה הדבר? בין כך ובין כך הוא מתאר שהמגע עם האינסוף זה רק דרך הצמצום. כלומר,
לא רק עם האינסוף, גם עם הסוף.
כן, זה ודאי שאני לא יכול לגעת בסוף בלי...
לא, הוא אומר היה סוף, אבל היות הוא היה בתוך אינסוף, אינסוף שלט עליו, לא היה אפשר לגעת.
נכון, נכון, נכון. כן, יש פה איזה מין, אני זוכר שקראתי את סארטר, אז הבנתי את זה ממנו, שאין לי שום הבנה בכישרון. לפעמים אתה שומע מישהו, זה אצל חרדים בעיקר, בעל כישרן. מה זה אומר בעל כישרן? שאני אומר על מישהו בעל כישרן עצום, בדרך כלל יש את האבל, בעל כישרן עצום, אבל מתבזבז, אבל בטלן, אבל מתעסק בשטויות. נכון, כאילו, מה זה? כן, כן, זה בעל כישרן עצום. מה זה כישרוני? נכון, תראים כי את הדלת, כתוב כישרוני, אבל... מה, בעל כישרון?
שהדבר שהכי גרוע שהורי יכול לשמוע על הילד שלו זה שיש לך בן נורמלי. יש לו
כבר בעיה שפציעו בעיות למרמליה. לא, אבל זה... טוב. אצל החרדים זה
אמין
אולי.
מה זה?
כי בחילונים זה סתם פוליטיקלי קורקט.
שהוא יודע... שהוא שלופח.
הוא מאותגר למידה.
בעצם הוא...
הוא מאותגר משקל. יש לו כישרון. בטח פעם אף אחד לא ראה כישרון יוצא ממנו. בשום צורה.
אבל האם הדבר הזה הוא על הרקע? הכישרון הוא לעולם ביחס, הוא דבר עצמאי. מה זה הצמצום הזה? הצמצום עשה הדבר הזה לא לפי שהוא סיבה לדבר, אלא סיבה למציאות.
אז פה באמת זה
לא עצמאי,
פה זה רק לאור זה.
לאור זה. לאור זה. על הרקע הקיים, יש את המציאות הזאת. שאפשרות חוזרת למגע עם האינסוף. האור והזיו. עניינו. מה שמזהיר מן העצם המאיר וסובב עליו. רצונו לומר, אין הערה דבר בלתי מתייחס באלוקות, שיורה אותו רק על צד ההסכמה ורצון, אלא דבר מתייחס ומורה עליו ביושר. וזה כי הנה כל מה שאנו רואים באלוקות הוא ספירות. אך הספירות הם דרך אחד שרצה הרצון העליון להראות בחוקיו,
שאינו דרך עצמי אליו, אלא רצוי ממנו. אם כן, אין לנו רואים מן האלוקות שום דבר עצמי, אלא נרצה ממנו יתעלה. אם כן, לא תוכל לקרוא לספירות אלוקות, אלא הוראת אלוקות.
זה מפגש חזיתי מול
מול מי?
מול התפיסה של צמצום כפשוטה.
שמה?
שבהם הגילוי הוא...
הוא.
כן.
אומר לך, רמח"ל, אנחנו לא תופסים שום דבר בעצמו, אלא... עכשיו זה מעדד לכם את קאנט, כלומר, אני לא יכול לדבר על עצמו, אלא על הגילויים? זה זה? שאני מדבר על הגילויים,
יותר מזה, הוא מסייג את זה שיש קשר מהותי בין הגילויים לבין הדבר עצמו. הוא אומר, זה אפשרות אחת, זה לא מחייב, כי זה שהוא בחר להתגאות להצטמצם בצורה מסוימת, זה לא אומר זה לא אומר עליו משהו עצמי, שהוא
אלא זה הוורסיה של הרצון. דרך משל, הנה הוא אומר, השם בכתב מורה על בעל השם. כן, מה עוד צריך בישיבת שיח חוץ מלדבר בשפה הזאת? ואין באודיות השם דבר עצמי, הוא מתייחס את בעל השם, אלא דרך ההסכמה ורצון מורה עליו. אה? נפלא. אין האודיות, אלא הוראות בעל השם. לא חלק או שום צד ממנו שיהיה להם שום מהות ממה שיש בו.
מה היה
רסלינג
בזמן?
רסלינג, זה איטליה זה. מה הוא אומר פה? מי פה נמצא יותר מחודש ורוצה להסביר לנו את זה? עזרי, את החודש כבר?
לא,
אני אלה
שאולה
דוזרים
פה.
אוקיי, בנימין מכובד. מה הוא אומר פה? לא, רגע.
הוא אומר בעצם שהשם, בוא נגיד...
פשוט. ילד קוראים לו אבי.
השם שלו זה לא קשור אליו בשום צורה, זה כאילו אנחנו הסכמנו. יש הסכמה... אולי גם זה הסכמה אלוהית, לא טוב. אבל אני לא הבנתי בדיוק
מה אתם. בסדר, שנייה.
יש הסכמה כללית, כדי
שאני
חושב
שהם
אנשים, שזה מה שמציג, כאילו. זה כמו הטייטל, זה כמו כותרת. שלא כמו משהו שהוא שם על החזרה. אין לזה קשר אליו באמת, אבל כדי שכולנו נדע שזה הוא, שככה קוראים לו, נתנו לזה, זה השם.
עכשיו יכול להיות, אתה אומר לנו קוראים לך קרם, בעצם קוראים לך אבי. אולי קוראים לו אבי? מי אמר לנו שקוראים לך קרם?
כל העולם יודעים, קוראים
לי קרם. מה לאות כף ריש מן ולך? מה מסמן באותיות האלה, שאני גם יודע שקרם זה מקום שיש בו גפנים, יש פסוקים על כרם, אתה חקלאי, אז זה אומר לך עוד דברים. מה אנחנו יודעים על כרם? מה לך ולמילה כרם? למה אתה כרם?
מתוך
שסכמנו. אם נחליט שקוראים לך אבי, אתה תהיה אבי. רב שגר נולד שמעון, גדל, שגר, כאילו. ומה אנחנו הסכמנו? וזה קורה הרבה מאוד אצל אנשים, כן, יש לו את השם ואף אחד לא יודע. אני נגיד התחדש לי על הרב עובדיה, סיפרתי לכם היום איך קראו לו, רק עכשיו התחדש לי בברית, איך קראו לו? לא השם המלא, היחיד שהתחדש לי רק השבוע, היחיד שאמיתי בברית, קראו לו עובדיה יוסף. מה היה השם משפחה שלו? משפחה, לא פרטי, לא שם שני. עובדיה. לאמור, שמו היה עובדיה יוסף עובדיה. איך הוא הולך בעולם? איך אני יודע את כל זה? השכן שגר מתחתי קוראים לו אביעד עובדיה. סבא שלו, אח של מרן. אז הוא חידש לי את זה. טוב. מרן נסע לקהיר. הוא נסע לקהיר, חזר לפה בשנת 50, אז בן גוריון היה בשיא כוחו. פקידי הגירה אמרו לו איך קוראים, אמר עובדיה עובדיה, שם שני הוא לא אמר. אמרו לו פה זה לא יעבור הג'ונגל הזה, או תהיה עובדיה מזרחי או תהיה עובדיה אחר. למה מזרחי? הגעת המצרים, יהיה מזרחי. כל מי שהגיע מזרח אירופה התחכם, אמרו אשכנזי. כל מי שהגיע ממזרח קרוב אמרו מזרחי. תן לנו סדר קצת. אז הוא אמר, אני לא עובדיה מזרחי. מי אתה? אמר עובדיה עובדיה, אמרו לו שוב, נסביר לך עוד פעם, לא עובר. אמר, אז עובדיה יוסף. עובדיה קראו לו על שם הרב עבדאללה סומך בעל עזיב חד צדק, יוסף קראו לו על שם רבי יוסף חיים בן איש חי, ככה הוא נהיה עובדיה יוסף. אבל אחיו
היה נעים עובדיה. בסדר? עכשיו, מי זה הרב עובדיה יוסף? מי שאנחנו החלטנו, פקידי הגירה, החליטו מי זה. אין אחד הרב עובדיה עובדיה, אין חיה כזאת. למרות שאתה רואה, בהיכה ודעת, חלק ראשון שני זה עובדיה עובדיה. נכון? עכשיו, מה? אז בוא נחזור למה שרמח"ל אמר. דרך משל, חבוד, בנימין. השם בכתב, תקרא, תסביר לנו. כן, כן.
דרך משל, השם בכתב מורה על בעל השם, ואין ביות שיודעת השם דבר עצמי מתייחס לבעל השם, אלא הדרך ההסכמה והרצון מורה עליו, אין האותיות אלא הוראת בעל השם, לא חלק או שום צעם ממנו, שיהיה להם שום מרות כמו שיש להם.
אוקיי, כן.
אוקיי, החשפירות כראונה אלוקות. אם כן צריך שבעלה תהיה דבר מתייחס אל האלוקות.
שנייה, אז עכשיו תסביר לנו מה זה ספירות. מה זה ספירות? אמרנו שכרם זה לא חלק עצמי ממך. הספירות זה חלק עצמי או לא חלק עצמי? אך הספירות כאן הוא מלוקות. שמה?
אם כן צריך שבהערה תהיה דבר מתייחס אל הלכות, בתוך ההערה עצמה עם דבר שמתייחס אל הספירות.
כאילו שיש איזושהי זיקה בין המהות לבין השם.
שפה זה לא דבר עצמי.
לא, אבל הספירות, האלוקי נרנתי לספירות. השם שלך קרם, אם אשתך, לא אוהבת את השם קרם, רוצה לקרוא לך מושיקו. נשואה לך אבל, הכל בסדר. הספירות, נכון? זה לא כמו אצל בן אדם.
זה כאילו התכונות.
זה המגדיר.
זה כאילו להגיד, אני לא אוהב את האף, אני לא אוהב את זה שהוא שם זה כאילו הכותרת.
טוב, אבל זה מעבר לאף, זה כאילו זה זה.
זה כאילו החסד של תוצאה,
אבל הספירות. זה זה. הספירה היא המגדיר האלוקי.
בגלל שזה מגדיר, זה לא רק מסמן כבר.
כן, מצד שני זה רק מתייחס, יש זיקה, אין פה, זה לא אומר משהו מהותי.
זה כאילו כאנו מלוקות. לא,
זה כאילו. זה
גם בשם.
זה לא אלוקות, זה לא מתייחס אל האלוקות.
בעצמות מים יש איזה פיחות, אנחנו קראנו מלוקות, הם לא האלוקות עצמה, אבל הם, הייתי אומר, מסמן נאמן.
זה מה שעושה בהמשך.
בניגוד לשם שלי, בוא נחליף שמות, יכול להיות שבוע זה היה לצה נחמדה, אשתך נקרא לך ככה. הספירות הן דווקא, זה ההתגלות, זה הדבר עצמו. ובאמת יש משהו נורא מביך, אתה פוגש בן אדם אחרי המון זמן והוא לא השתנה כאילו זה. עכשיו קוראים לו כבוד הרב, כבוד הדוקטור, כבוד המפכ"ל, כבוד... נכון, זה אותו חיה.
כמו שמדברים על מישהו, אפשר להגיד, במקום לקרוא, במקום לקרוא לו אלף ענן, נקרא לו משה. אז להגיד אלך חנן הוא זה וזה וזה, יש לו תכונות כאלה וכאלה וכאלה, אבל אי אפשר להגיד אני קורא
לו עדיין
אלך
חנן,
אני משנה את
התכונות,
אתה לא מדבר על אותו בן אדם.
אבל אני יכול לשאול, אם אני קורא לך, אם אני מחליף בין הזיכרון של ניצן לזיכרון של בנימין, מי זה ניצן, מי זה בנימין? כל המערכת זה, אבל הזיכרון עבר אליו, ההארד דיסק, הבודי נשאר, החומרה נשארה והתוכנה התחלפה. מי זה הבן אדם? זה בעצם יזהרו בזקן ששכח תלמודו. למה? כי הוא החומרה, אבל אין שם שום תוכנה. התוכנה מבולבלת. למה להיזהר בו? המהר"ל מעריך בזה בסוף נתיב התורה, גם בנתיב החסד. למה? למה צריך להיזהר? זה לא הוא. הוא עם הארץ גמור. כן, אחד מגדולי הדור הקודם, סיפר לי נכדו, סיפרתי לכם, 12 שנה האחרונות לחייו היה קשור באזיקונים למיטה, שלא ישרוט את עצמו, למישהו שכולנו פה לומדים את הספרים שלו. גם פה. אז מי זה זה שמוטל פה על המיטה? נדר. זה כבוד הרב? זה אבן שאין לה הופכין. מי שאנחנו קוברים היום זה שרון? זה לא קשור אליו.
כלי עצמו, גם כן.
כי מה? אבל זה הוא? זה הוא. למה? כי לוחות ושברי לוחות מונחים בארון. אבל הוא שבר לוח. הוא לא לוח, לא שואלים אותו. אנשים לא עלו לשרון להתייעץ איתו עכשיו איך להרכיב ממשלה. ולשרון. שום דבר. אבל עכשיו בעצם רק המוות שלו מזכיר לנו ש... לא? האבן הזאת שאין לה הופכים היא שרון. אם הוא ממשיך עכשיו עוד 50 שנה, אני חשבתי על זה 60 שנה, 70 שנה היה אפשר להחזיק לו, לחנות אותו. זה שרון? שרון חזר לגופה הזאת רק כשהוא הפסיק להיות שרון. כל עוד הוא שכב של 8 שנים
זה כבר כאילו בטוח
שזה שומעים הקלטות, אתה רואה תמונות וקוראים לבד אחרי את מחנה אריק. עכשיו זה הוא, 8 שנים זה לא היה הוא. עכשיו, הרבה פעמים זה אני מצטער את זה מצוקה. אז מה זה הדבר? המסמן? את מי מסמן? אני אומר שרון לפני שבוע, מה אמרתי? אתה רגיד שאמרתי המון דברים, אבל האם זה קשור לזקן ששוכב שם? ששכב שם? לא. אבל רק שאותו זקן שחרר את עצמו מעצמו, שרון חזר אלינו, או אל עצמו, או למשפחה. זה נורא מורכב, מה זה הדבר הזה? שנקרא... אני פעם בחתונה שלי רקדתי עם ראש ישיבה חשוב, שקיבל קריש במוח, לא על אף אחד. והרמה המנטלית שלו ילד של טרום חובה. זוכר ששאלתי את עצמי, חמים חמותי היו שותחנים שלום של אשתו, אז ככה בידידות והזמינו, אני רוקד איתו בחתונה, ואני שואל את עצמי עם מי אני רוקד. שאלה שממלאת את הלב במצוקה, מי האיש הזה? והייתי טרוד ואמרתי לו תודה שבאתם. כאילו, הוא רב, אז אומרים לו גוף רבים. אז הוא אמר לי, הגעתי לבד. ואז זה עוד יותר זעזע אותי, כאילו, כמו טרום חובה כזה, הוא בטרום חובה. אמרו לי שהוא יושב מבוקר עד ערב, קורא חומש. יש שיעורים שלו, יש ספרים שלו, כיתה א'.
אבל, השאלה היא מנטלית הוא בזה, או הזיכרון?
אני, שוב, אני לא... אני לא יודע, אני מבין שזה תחומי מדע מאוד, אבל הזהות שלו מי הוא?
לשאלות אחרות לגמרי, כאילו מי אני?
אוקיי.
כאילו רבי נחמן,
הוא
צדיק לפעמים, ולפעמים הוא בור. עכשיו הלכה.
עכשיו, אתה רואה שהחסידים התעסקו בזה, זה נורא העסיק אותם. יש מופיע במאמר השפלות והשמחה של רבי איזק מאומל, הוא אומר שפעם כאילו היית יכול לבנות תפילה מודולרית, כמו שיש בסידור יחה ודעת. נכון? יש לו שם תפילת הערסייה, אתה מתחיל. סוג כדי זמרה, או קורבנות. אחר כך יש לך יצירה, עולה. בריאה, מגיע לאצילות, 18, שלוש צעדים, טיק טיק, מתחיל את הנסיגה, הקדושה דסתירה, ככה בעצם תפילה זה פירמידה של שלוש, אחד למעלה ועוד שלוש יורד. אומר, אבל היום, כן, לפני 200 שנה, אבל היום. אתה מתחיל להתפלל, פתאום בא לך האצילות על ההתחלה. אתם מכירים את זה? על ההתחלה זה מתחיל. אחרי זה, שאתה מגיע לאיפה שאתה אמור להיות באצילות, אתה כבר בבנק. כמה אתה יכול להחזיק? בסדר, זה מושג הלכתי, אבל בעצם אז מי אני? פעם היה ברור ההיררכיה גם בנפש. פתאום הכל הסתבך. אני... עכשיו, אפילו הלכתי, שאלתי את עצמי, האם הרב הזה שרקד איתי, אשתו נשואה לו? להתחתנה עם אדם בוגר, האם יש פה הפקעת קידושין? זה כמו לדרוש גט מאדם שלא חזר מהמלחמה. האיש שלה לא חזר מהאירוע המוח הזה, זה לא האיש שלה, זה גוף, זה לא האיש. האם זה יכול לחזור? כן, הרי כל סוף יבמות, כל פרק 15, 16, 17 ביבמות, זה כל זה. האישה שהלך בעלה למדינת היו, ראו אותו תובע, וכבר יש בדף קוף א' שם בפרק 15 ויבמות, וכבר מתחילים להספיד אותו, ואז מה? סוף ההספד הוא בא. יש מקרה שם בגמרא שמספידים אותו, ואז היא כבר, מישהו אחר מקדש אותה. אתה באתי. של מי? של מה? תחיית המתים. אבל אני אומר, סיפור פשוט, האם היא עדיין נשואה לאיש הזה?
אפשר להגיד שהיא אישה רחומה והיא מרחמת עליו. לא בא לרחם. לא רלוונטי הרחמים שלה. האם היא יכולה לבוא להגיד טיעון הלכתי שזה לא האיש שלה? אה?
הפוך.
או שמה?
הוא יודע כאילו גם לא יכולים להיות
נישואים. היא באה לפוסק, ומה? הוא לא... האם האדם הזה יכול לתת לגט?
הוא לא צריך, כי זה לא הוא, הוא כאילו מת.
אז אתה הרב. אתה הרב.
אני לא רב.
נגיד, כל אחד פה, אני הופך אותך לפוסקים. מה? לא, בסדר, אבל מה... מה אתם אומרים בסוגיה? מה אתם אומרים לאישה הזאת? האם היא נשואה לו? היא צריכה גט?
ואם אני אלך למקום הזה שהוא בית בו, זה אפילו יכול להיות יותר קיצור, כאילו היא לא יכולה להיות נשואה עליו, זה שאין אותו, זה כאילו להיות נשואה ונפטר.
האקט של הנתינה, של המעשה הגירוש, הוא יכול לתת? אה?
אני שואל את זה כאילו, אני חושב שהשאלה היא, זאת אומרת, אם מה היא התחתנה, נגיד זה ככה, אישה שהתחתנה עם מישהו בשביל הכסף, פתאום כל העניינים שלו נפלו. קידושים מפריע, כאילו לא תקפים, לא אשתו.
אז אנחנו נגיד לך מוסר, שאיזה מין דבר זה שהתחתנה בשביל כסף?
זה מוסרית, אבל התחתנה זה עם אינטלקט, התחתנה עם ידע.
נכון. אבל היא נתקעה עכשיו לכל החיים.
זה לא קשור אבל אינטלקט, אם אתה אומר.
לא, זה כשלא, כאילו, אתה מכיר את הקידוש של הרבה.
כן, כן.
זה ככה, כאילו, הוא אומר מישהו שמסרב לתת גט לאשתו, כל אישה מתחתנה בשביל. מישהו
נורמלי. ממילא הוא משיג, אה?
כן, ואם הוא לא נותן לגט, הוא משיג,
וזה אחת. ותראה איך כל הממסד האורתודוקסי, כל תחומי, יש לנו מאמר חדש שיוצא נגד זה, למה? זה בעצם מה שהרב ריסקין רוצה על כפיית גט. מה הוא מציע? אתה לא רוצה לגרש. אוקיי, נפקיע, את הקידושין, עבדנו עליך.
זה לא
שזה,
זה לא ש... זה לא שקיבלתי על מחויבות גם. כאילו לא מוכנים,
לא מוכנים שהבן אדם יוכל
לקבול אותך. כל עוד הוא פונקציונר, מילא. כל עוד הוא עובד, זה עובד. כל עוד הוא קיבל איזה סיבוב, אני לא רוצה להיות קשור אליו יותר. אני רוצה
לצאת
מזה בקלות.
זה
נראה לי נורא
ואיום. אלף, זה משמח שאתה אומר את זה. זה באמת מציף המון המון סוגיות של... כשאני לעצמי, מה אני? כלומר, מי זה ה... אלחנן עיר שלפני 16 שנה, שהיום הוא בא לפגוש את החברים שלו מלפני 16 שנה, הרי אף טאבי הוא לא אותו, ודאי שאני לא זוכר זיכרון, ואז הגיע לקבוצות הוואטסאפ, רוצים מי מוכן לשלוח לנו את ההכתרה בשמינית, אנחנו נשלם כל עונדה אלמה. מה זה הדבר הזה? מה זה התופעה? כן, פתאום יש לך אנשים שמחתים בצבא רוצים, כן, אני יודע מה, מגדים בוואטסאפ, הוא רוצה את ההכתרה. מה זה אני הזה מלפני 16 שנה שעכשיו הוא צריך את זה? מי זה? נכון? אם היא חתן, האם אחרי 7 שנים, נכון שכל התאים כבר לא אותם תאים, צריך לעשות מייסי קידושין חדש? מי זה אני הזה? אלא מה? אתה הוא בנימין לפני 7 שנים, אתה הוא בנימין של עכשיו. כאילו מה שאומר עליי זה השם. או לפעמים אני בכלל לא דומה לעצמי.
אולי זה
אנשים, אולי
זה
המשכיות,
כאילו.
לא, לא, לא מסתכל דבר של, כאילו...
אולי כשאתה פוגש בן אדם, הוא בן אדם אחר לגמרי, כאילו, באיזשהו מובן בנישואים, זה מחליף בהדרגתיות, כאילו, בן אדם משתנה לאט לאט, ואז הרבה פעמים זה כאילו מתעזב. וזה הרבה פעמים אנשים שנגיד חוזרים בתשובה, חוזרים בשאלה, זה מוביל לגירושים. כי פתאום אמרה,
זה יותר
דרך אחד, וזה פתאום בן אדם אחר לגמרי.
אבל לא התחתנתי איתך.
כן, אני לא התחתנתי איתו, אבל זה שזה, בשבע שנים הפך להיות בן אדם אחר לגמרי, לזה מתרגלים, כאילו, לזה, לאט 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 לאט.
כן, לצד שני אתה עדיין...
זה הגרזן של סבא שלי, אבא שלי.
אבל כן מזהה אותו. איך?
לא, שאתה לא לוקח למחרון, גם את זה שהאישה השתנה גם כן באותם שבע שנים.
זה היא לא מגלה לי.
כל המציאות השתנתה איתך בשבע שנים, לא שמשהו פה זז וכל השאר עצר ועכשיו במקום אחר.
תראה, היה פה דיון, הגיע רב, הוא הקים תנועה לתורה אחרי צבא, שעבור שלה זה שהרם בא אליך לאוניברסיטה, נגיד יש קבוצת בוגרי מעלות, קריית שמונה, אנחנו נסדר להם רם על חשבוננו הטקסי, הוא יבוא ייתן להם שיעור באורות באוניברסיטה. הוא ניסה פה לרתום את המערכת, אלא שפה אמרנו לו, מי אמר שהרם בישיבה חייב להיות, ללוות אותו באוניברסיטה? אולי יש רם באוניברסיטה, אולי הוא מסתדר לבד.
כל מיני אופציות שלא עלו על דל עכשיו פה. אני אמרתי לו, תדמיין שאני לא זזתי, הוא התקדם, הוא הלך. מי אמר שאני האיש שהוא חייב לפגוש אותי עכשיו שוב, כי באיזה נקודת זמן קרה בינינו משהו משמעותי? כן? במובן מסוים, הבחור זז, התקדם. נכון? אני שומר עליך.
תלמד עם מישהו שהוא כמוך, ולמדת ברכה כמוך, זה הפרסום של איזה...
כן, עם ברכה כמוך. עכשיו, מה זה בעצם, מה זה תהיה הספירה? לפי זה, מה זה הספירה?
הספירה זה דבר שלא יכול להשתנות, כי יש לו את הזיקה ל...
שהוא לעולם המסמן, הוא מסמן עצמי למסומן. הספירה היא בהכרח חלק מהאלוקות, שההגדרה, השם ספירה, החוכמה ספירה, הופכת את הגילוי הזה לחוכמה. הגבורה, שאני אומר גבורה, נוצר את הגבורה. זה לא ורסה, זה לא אם אני קורא לך משהו אחר, כי זה כוח. כלומר, יש אנשים שהם לא השם שלהם, הם הכוח שלהם. כן, עכשיו ראיתי שהרב שגר מסביר, פרק א' בתניה, סוף פרק א' בטיפוסים. מה זה יסוד האפר, יסוד האש? זאת אומרת, זה בן גוריון. אם לא נקרא לו בן גוריון, בן גוריון, בן גוריון. שרון הוא שרון, בגין הוא בגין. כן, כאילו הוא...
אני אומר את זה על הספירות, כי זה בדיוק אדם, כאילו ורסית שם, לאורך הזמן, קיבלו שמות שונים, וגם זיהויים ביניהם, כאילו יש, לא זוכר איך מתאר את זה, שהנתיקות שיש בתפוח היא בעצם החסד. כאילו, אז מה, למה זאת אותו חסד?
למה זאת אותו חסד?
איזו תכונה מהותית?
רק לפעמים, כשאני אומר על אדם טיפוס, או טיפוס, מה אמרתי? יש פה מישהו שהוא מעבר לשפה, אני פוגש אותו ונפגשתי עם נודניק. גם שהוא התבגר, גם שהוא ראש חברה, הוא נודניק. כלומר, או צדיק, או איך שלא יהיה, המהות שלו חורגת מהשם, מההגדרה, הוא-הוא. אמרת נודניק, אמרת הוא. אמרת נדוון, אמרת הוא. אמרת אלים, אמרת בולדוזר. הספירה היא עם עצמה, במובן מסוים, השם לא רלוונטי לה. השם... הוא נלווה למהות, הוא מייצג את המהות, בעוד שכרם, מי אמר שיש לך משהו עם יין? אולי הם יכולים לקרוא לך משהו...
אפשר לדבר מענייני היום, אריק שרון.
אצל שרון זה אולי נוקב מאוד.
מתעצב לתוך השם, השם שלך מתעצב לתוך החיים שלך.
השם בנימין?
כן.
שמה?
כי זה איך שאתה רואה את עצמך, וזה איך שחרים רואים אותך, כאילו כל התפיסת חיים שלך היא...
זה היה טוב לך עם השם, לי היה שנים ש... הרגשתי
ש... שירה לך איתם.
לא, אבל הרגשתי שאין לי איתו...
זה הכי חזק.
ואין לי איתו דבר, הרגשתי.
ואז הייתי... זה הכי חזק, זה לא קשור אליך.
הייתי כמו זוג הורים שנולד להם ילד והם עוד לא יודעים איך לקרוא לו. הייתי הולך בעולם והייתי אומר, אולי... הייתי אומר לעצמי, אולי אני אקח את השם הזה לעצמי.
אני קוראים את של סבא שלי. אם
הם
שאלים אותי
איזה שם
אני רוצה לעצמי, לא הייתי בוחר בנימין. יושב כזה בנאלי. בנימין, ראש ממשלה. זה לא אומר שום דבר על הבן אדם, כאילו. אבל זה...
זה נהיה, זה נהיה.
התפיסה שלי, כאילו, של עצמי. אם אני אחליף עכשיו את השם, אני לא אזהה את עצמי.
לא, גם יש לזה לעולם קונוטציות,
כאילו מי שאתה... אני כאילו לא יודע, כאילו.
זה ייצור, תמיד זה יוצר משהו. לא משנה מה זה, כמה שאין לזה, בעצם היחס המסוים שנוצר. ביחס לשם שלך, הקונוטציות של עולם השמעת.
לפעמים באמת המצוקה, ובזה נסיים, זה מול בעל תשובה. נגיד עכשיו, הרבנים לבית גת. מה בו גיל? למה הוא גיל? זה אברום. נכון? הוא אברום. הוא לא גיל.
לא, בדיוק פה, הוא כאילו בגיטרה.
ופה, מה שקורה?
למה?
פה, בגיטרה אולי גיל.
כן.
אולי. מה, איך היית נותן לו? עברי. מה שבטוח ש... עכשיו אצל אריה זה הפוך, הוא מין רבריה כזה, אז מה הוא עושה עם הגיטרה עליו? לא, פתאום זה יצא לי כזה, זה עימות עם השמות האלה. גיל הוא לא גיל, ואריה אולי הוא אריה שישחרר את הגיטרה. אתה אומר איזה אריה וגיל גת. ואז אתה ראיתי כבר אצלנו בבית חב"ד, הזמינו אותם עכשיו להתוועדות יהוד שבד, הם נהיו רב רב אריה.
כי הם זכו, לא זכו
ב... הוא חושב שזה דרכם, הוא יוכל להביא עוד כמה לאלה.
מקום שני.
מקום שני, מקום שני.
לא,
כאילו, אבל אתה מביא יהודי עם זקן ארוך, פאות, סתם גיל, מה הוא? מוכר של תנובה? אין לו רב.
כנסת של הרב רז.
למה הוא נתקע? הוא נתקע, הוא לא יכול להיות הרב הרטמן. הרטמן תפוס כבר בידי נתקע. אבל כן, גם כאילו הרב רז. פעם אני זוכר שהייתי במרכז ואז התחילה המתקפה על הרב שרלו, אז אחד הרמים שלי אמר, אגב, מה אני חושב עליו? הרב יובל, נשמע לך שם של רב?